לכולם. אני אפתח בהשלמה קצרה של הנושא הקודם, שזה קצת התרגום למעשה של העקרונות שעמדנו עליהם בשיעור האחרון. שם ראינו שבספרות הראשונים, סביב ההגדרה של מיתו מוטל לפניו, יש דיונים מתי המצב מוגדר ככזה. כן, ראינו עיסוק בכמה שאלות, שבת ויום טוב. האם המת נחשב מוטל לפניך, במובן של לשון הגמרא, שהוא מוטל עליך לקוברו. כן, ראינו את הסתירה בין הבבלי והירושלמי, את השיטות השונות בראשונים, האם זה תלוי בדעתו של האדם להחשיך על התחום, אם יש הבדל בין הבוקר והצהריים, אם יש הבדל בין שבת ויום טוב, אם יש הבדל בין יום טוב ראשון, יום טוב שני. כל זה למדנו, כן, נכון? בסדר. אז זה שאלה אחת סביב. זה ראינו את שאלת מי שנמצא בבית האסורים, או ליתר דיוק שלא נותנים לקבור אותו. ראינו את שאלת נסרו לו כתפים, וכינחנו בסיפור של רבינו תם, שאחותו מתה בעיר אחרת, והוא אכל בשר ויין, גם את זה ניסיתי להסביר. מה שבקצרה אני רוצה לתרגם את זה הלכה למעשה, כי במציאות שלנו העניינים קצת הסתבכו, ויש הרבה מחלוקות בין פוסקים, שהם לא חולקים על העיקרון המנחה, הם חולקים קצת עד איפה למתוח את ההגדרה הזאת. כן, אני אפתח בגשר החיים, בחלק א', פרק י"ח עוסק בדיני הנינות, וכאן הוא סמך השולחן ערוך, הוא מסכם את העיקרון הפשוט שנאמר עד עכשיו, בוא נקרא את זה, אוקיי? הוא כותב ככה, ואפילו נתאחרה הקבורה כמה ימים, במשך כל הזמן הייתה אפשרות של השתדלות על הדוד צורכי המת וקבורתו, הרי הוא אונן בכל אותם ימים עד הקבורה. ראינו בפעם קודמת את התשובה של הרדה ביהודה, שם בגרמניה שגזרו ש-48 שעות אי אפשר לקבור, ולומר, עדיין יש ענינות כל 48 שעות, כי אפשר לעסוק בצורכי המת. אם יש עיכוב כגון מצד הממשלה, שלא לקבור עד עבור ימים אחדים, אז תראו מה הוא אומר, הנה, אם יש בכל זאת מה להתאפל במת, בין בנוגע להשתדלות אצל הממשלה, בין בנוגע להכנת מלבושיו וקבורתו, הרי הוא עונן, כמו שכתבתי ליל ג', הוא מפנה לנודע ביהודה. אולם, אם אין מקום להבל במה להשתדל להתאפל בענייני המת, הרי זה כדין אין המת מוטל לפניו, אין עליו דין עונן אפילו ביום המיטה. ומהי טיימה, אם האבל הוא אסיר תפוס, עד עכשיו דיברנו עם הגופה, היא תפוסה, ונודע לו בית האסורים שמת לא מת, שמה יעשי אסיר בית האסורים? כלום. ואין באפשרותו להשתתף בטיפולו, אין עליו דין ענינות. והוא הדינמיק שנודע לקרוב שמת לו מת בעיר אחרת, ואי אפשר לו לנסוע לשם. אין לו מה להשתדל בצורכי קבורתו בריחוק מקום. לא אוכלים עליו דיני ענינות. אם יש, אני עברתי לסעיביו, אם יש אפשרות לו לנסוע למקום המת לצורך הקבורה, אז אם יש במקום המת אבלים אחרים מטפלים בו, לא אוכלים עליו דיני ענינות עד שיבוא גם הוא לשם. אם אין שם במקום המת אבלים אחרים מטפלים בו, חלה עליו הנינות גם במקומו, מכיוון שיש רק באפשרותו לנסוע לשם או לטפל מה בענייני האמת במקומו, אפילו די טלגרף וטלפון. אז הוא כותב בהערה אחת למטה, הדינים המדוברים כאן העליתי בעזרת השם יתברך מסוגיית דברכות וראשונים וטור, בית יוסף, בח, שח, סימן שימם א', ורבות דיברו כאן פוסקים ומחברים אחרונים, נתפלגו הרבה בדעותיהם. יש בו הרבה מחלוקות. והמעיין מוצא קו אחד ישר לכל העניין. אין שום מחלוקת על העיקרון. דכל מה שאפשר להשתדל נקרא מיתו מוטל לפניו. וכל שאין לו מקום להשתדל בשום דבר, נקרא אין המת מוטל לפניו. שלום, השאלות האלה קצת הסתבכו במציאות המודרנית. כן, עזרה. על העיקרון? כן. העיקרון מוסכם. על איך מתרגבים את זה? בוא, כי המציאות המודרנית היא קצת תרפה את הקלפים מבחינת התפקיד של הקרובים. מה בעצם מוטל עליהם? כל מי שהיה פה בשיעורים ושמע את הסוגיה בירושלמי בעיקר, יודע שבתקופת חז"ל הקרובים היו אלה שבפועל עסקו בקבורה של המת, אז מדברים מקרה מיוחד מסרו לו כתפים. ולראה היום אף קרוב לא הולך לבית הקבורות וקורא את הקבר ועושה את התארה, שלנו חברה קדישה, זה חלק מתהליך כללי בכל החברה. גם כשאנחנו רואים חתול מת ברחוב, מתקשרים ל-106, כן? כבר הרבה דברים שבימי קדם אנשים עשו בעצמם, אנחנו מעבירים אותו לרשויות המדינה, לחברות מקצועיות וכו' וכו', כן? הספקת המזון, הכל מקצועי, כן? הכל ידי אנשים ש... כן, אפילו אנשים מאיפה שאני בפריסקרים לא סומכים על עצמם, כן? רק מישהו אחר, כן? אותו יהודי פה בשכונה שיש לו עץ ערבות, הוא לא סומך על הערבות בגינה, אבל אם יש שקית שבאה מאיזה מושב ויש עליו חותמת שרב, אז זה ערבות קשרות, כן? אבל זה מבטא משהו. ולכן קודם כל כל ההתעסקות הזאת עם המת היא בעצם, היא כמעט, היא לא קיימת, כלומר. מעבר השני, אנחנו, בגלל הטכנולוגיה, יש לנו התעסקות חדשה, שהרב טיקצ'ונסקי ככה הזכיר אותו בקושי, אבל אנחנו עושים טלפונים, אנחנו מתקשרים לאנשים, ואנחנו תרודים במובן כפול. מצד אחד, אנחנו אחראים על האירוע. גם בחבר קדישה, אנחנו צריכים ללכת עליהם, לשלם להם, לבחור את הקבר, או במידה ולא קנו קבר בחיים, כן? כלומר, אנחנו מתעסקים במסע ומתן, נקרא לזה ככה, מול ה... אז יש מה לעשות, כן? כל הסיפור פה של הטיסות, כן? לקלוט כרטיס טיסה, ללכת לפה, ללכת לשם. אתה מתעסק עם כל מיני דברים שהם שונים ממה שהיה בתקופת חז"ל, אבל זה, בכל זאת, זה פותח הרבה שאלות, כולל גם שאלות הזמן המתארך. כלומר, מנדה ויהודה, זה גזירה של השלטון האבסולוטי, כך וכך. היום עם הטיסות, לוויה יכולה, יש גם אמצעי קירור, אז אפשר לדחות לוויות, כן? קרובים בחוץ לארץ, כן? איך מתרגמים את זה, כן? בואו אני אביא לכם דוגמאות משני הכיוונים. רבו יושב פיינשטיין, יש תשובה באגרות משה, ביורדי החלק ב' סימן קוף עין, שהוא נשאל על אנשים שמלווים מת לשדה התעופה בארצות הברית, מעלים אותו על המטוס, והם נשארים בארצות הברית, ולא תשים איתו. היום אני חושב שזה קורה הרבה פחות, כי היום אנשים תשים יותר, ופעם היה יותר יקר. אנשים תשים. הפעם זה היה קורה הרבה יותר. אז רמושה יש לו תשובה שהוא אומר שהתשובה, רמושה כבר מת לפני 30 שנה, כן? אבל זה 27 שנה, אבל רמושה אומר בתשובה, ברגע שהם העלו אותו למטוס ומסרו לו כתפים קלאסי, אין דיני מי שמיתו מוטל לפניו יותר. שלמה זמן אוירבך במנחת שלמה, במלכת שלמה, בסימן צדי א', נדבר על זה אחר כך, בסדר? בסימן צדי א', ששם הסימן זה בניינים שונים, אז בעוד חבית, חפי, סליחה, יש לו קובץ של הלכות של עונן, אז הוא כותב ככה, מסופקני באמת שמוליכים אותו מחול לארץ ישראל. ואף אגב, דקורו בחול מתאבל מיד, האבילות מתחילה מיד, כן, כשהחזיר פנה מללוות, מכל מקום, אם הוא עדיין ממשיך לדאוג ולדבר עם ארץ ישראל בדברים הנוגעים לצורכי המת וכבודו. ולכאורה הוא עדיין עונן, שאסור בבשר ויין. וגם אפשר שפטור מכל המצוות, עד שיפסיק לגמרי מלדבר עוד עם ארץ ישראל, כאילו מדבר עם ארץ ישראל, כוונה עם האנשים בארץ ישראל, כן? באותם העניינים, ורק אז חשיב כהחזיר פניו, ומתחיל להתאבל משם. כלומר, כל עוד שיש לך טלפונים לעשות, מה אכפת לי מולה למטוס או לא? אתה עדיין מתעסק. כלומר, ההתעסקות בטלפון, במייל, בהודעה, היא הפכה להיות איזה גורם. בוא נספר על מקרה הפוך. סבי הרב נפטר בי"ח בניסן, שזה היה באותו שנה יום שישי, נפטר בחמישי בלילה בבוסטון, אנחנו קיבלנו את ההודעה שישי בבוקר, אמא שלי, שהיא היחידה במשפחה שהוגדרה כמתו מותה לפניו, טסה לארצות הברית במוצאי שבת להגיע ללוויה ביום ראשון. ומה מעמדה הלכתי בין שישי בבוקר עד לוויה ביום ראשון? 48 שעות. אז בשבת אין פה סיפור, כן? ומה אם... אז יום שישי ומוצאי שבת עד שהיא מגיעה לארצות הברית. אז אבא שלי סיפר לי שהוא הלך לשאול טוב שלמה זמן אוירבך, והוא פסק את הפסק הבא, שביום שישי היא נחשבת מתו מוטה לפניו, והיא פטורה ממצוות וכו', ואילו בזמן שהיא במטוס ומוצאי שבת, אז שתשמור מצוות. מה החשבון? שביום שישי היה צריך להתעסק בקנות כרטיסי טיסה, כלומר היה מה להתעסק במש, אתה כבר במטוס, אין מה לעשות, כן? שאל אותו, ולו הייתה מספידה, בגלל שהרב נקבר בחול המועד, וזה היה ערב שחשבי של פסח, ובמרחקים של ארצות הברית, זה סיפור, שאם רצו לחזור הביתה, לחג, אז היה רק הספד אחד בלווה, ברון סולובייצ'יק. אבל לא הייתה מספידה, אז באי במטוס הייתה מכינה הספד. נו, גם זה נחשב מתום אותה לפניו, אז מי שצריך להגיד הספד, הוא פטור גם במטוס, כן? אתם מבינים שהדברים לא, הם לא חד משמעיים, כן? כלומר, מה בדיוק עונה על ההגדרה, יש מה להשתדל, יש מה לעשות, כן? זה לא חד משמעי, אבל העיקרון הוא פשוט. אשאל אתכם שאלה בהמשך לתיאור הקודם. אדם בחוץ לארץ, מלווה מת לארץ, והוא בסטס איתו, בזמן שהוא במטוס בעדינו. איך אמר לי יהודי אחד בירושלים, זה לא מתו מוטל עליו, זה מתו מוטל מתחתיו. תראו, המת בתא מיטה. נו, אז מה הוא עושה? אז סיפר לי יהודי אחד, שזה רב בארצות הברית, רב הקהילה שלו כשזה קרה לו, אמר לו, כשאתה במטוס, אתה לא עושה כלום, אז תניח תפילין וכו' וכו' וכו', אבל אני חושב אחרת. מה? אני חושב שאדם שבא מטוס, הוא ממש מלווה את המת, גם אם הוא בתא מיטה. כן, אבל עוד פעם, השאלה, אני אסביר, אתה בפועל, אתה לא עושה שום דבר, אתה יושב בכיסא ו... אז אתה יכול לכתוב הספד, אבל גם אתה לא כותב הספד. עצם העובדה שאתה הולך עם המת ואתה תרד מהמת, כאילו, אני חושב שהוא מוגדר כמתו מוטל לפניו. כאן בספר, זה ספר חדש יחסית, הלכות אבלות, של הרב גולדמן, אז הוא בפרק של הנינות, נמצא איזה, בסדר? הנה, כן, בפרק של הנינות, זה בעמוד 66, מי שרוצה לראות, אז הוא כותב ככה, בסעיף ה', קרובי משפחה המלווים את ארון הנפטר לארץ ישראל נוהגים אנינות בזמן הטיסה ולא יאכלו בשר עד הקבורה. האמת, הבשר של המטוס כפרה. אפשר, כן. למרות שאני לא יודע מה קורה בביזנס, זה שם אף פעם לא ניסיתי. אך הקרובים הנשארים בחוץ לארץ מתחילים לנהוג באבילות מיד בפירתם מהנפטר, אלא הם כן ממשיכים לטפל בסדרי הלוויה שאז ממשיכה האנינות. אז למטה הוא כותב בהערה 6, הוא מפנה לתשובה של הנודע ביהודה, מפנה לגשר החיים, ואז הוא כותב כך, אמנם בספר צרור החיים, כתב שלפי מנהג עדות המזרח, נמשכת האנינות עד לאחר הקבורה, גם אם אין הקרובים מתעסקים בקבורה, ולמעשה הורה שגם האשכנזים צריכים לנהוג דיני אנינות עד לאחר הקבורה. גם בילקוט יוסף, כתב שהאונן פטור מכל המצוות, אפילו אם סיכם ומחה בקדיש על הטיפול בנפטר, ואינו מותר עליו לקוברו. והוסיפה כך הרב יצחק יוסף, היום הוא הראשון לציון, כן, אמר לי שכיוון שלמעשה, גם כשסיימו לכאורה לטפל בנפטר, עדיין עוסקים בדרך כלל בהודעה על הלוויה, והתארגנו עוד לקראת הלוויה, יש להמשיך לנהוג אנינות עד הלוויה. גם דבר הרב נבן צהל נראה שאם ממשיכים להודיע על הלוויה, ממשיכים באנינות. אבל מהירושלמי, אבל בנודע ביהודה, משמע שמעיקר הדין חייבים במצוות כבר בזמן שהם סורו לכתפים, כיוון שכבר אינו מוטל עליהם, אז הוא מנסה לסכם כך. יש גישה אחת שהמסירה לכתפים מפקיעה לגמרי את האנינות, וגישה אחרת שהיא לדעתי הדומיננטית. שהמסירה לכתפים לא מפקיעה דין אנינות, אלא שנחשב שהסיחו דעתם מן המת. ואם הלכו להלוויה, מתברר שלא הסיחו דעתם, או אותו דבר, אם אתם ממשיכים לטלפונים והתקשרויות, אז זה ממשיך. ועדיין, קשה לומר דברים ברורים, בעיקר כשזה מתחיל להתארך יותר מדי. זה נעשה איזה...
לא, אבל זה לא דווקא קשור בעניין של טיסה. אתה מצב רגיל, ויש איזה שעתיים שאין לך משהו לעשות, אבל אתה די מותר כעונה. נכון?
נכון, ומה קורה אם זה לוקח יומיים עד שהוא מגיע? דיברת עם אחרי הקדיש, עשית את כל הטלפונים. ההספד כבר כתוב, כן?
זה
מצב
נפשי אחר, כלומר אדם שעוד מעט הולך לקבור את מתו, זה לא...
נכון, אבל אני אגיד ככה, אם אדם מת בבוקר וקוברים אותו אחרי צהריים, אין שום שאלה, אין שום בעיה. אבל אם אדם מת ביום שלישי ויקבור אותו ביום שישי, כי אחותו מאנגליה, גם המצב הנפשי לא נמתח על שלושה ימים, כלומר זה לא כל כך פשוט. בוא נקרא לך משהו מבשלי מזלמן. משהו, תשמעו את ה... קצת השאלות שיש לו פה, כן? אז הוא אומר ככה. עונן בקריאת שמע של המיטה. יגיד או לא יגיד? תשמעו את צורת החשיבה. עד עונן פטור ממצוות, ואינו רשאי להחמיר על עצמו. נראה שאם הקבורה תהיה למחר, עוד פעם, כשזה באותו יום, אין שאלות. אבל אם זה נדחה עוד יום, כן? והוא הולך לישון, שפיר חייב בקריאת שמע. שיגיד קריאת שמע על המיטה. וגם המפיל, כשהוא שוכב על מיטתו, למה? דבחי גבנה לא שייך כל כך הטעמים שנאמרו בפטור אדונן ממצוות. מה הכוונה? זה לא כל כך שייך. אז אני חושב שבין ביטרי הדברים אפשר לקרוא דבר אחד. עובדיה יוסף זצ"ל, והוא כתב ספר גדול על אבלות, חזון עובדיה, שלושה כרכים, שהוא כתב בעצמו. לא אלקוט יוסף, שזה הבן שלו, הוא כתב. ושם הוא דן בדברים של שלמה זלמן, ממש בהתחלת הסימן שעוסק בענינות. והוא מציע תובנות קצת אחרות. אבל מה הוא מתכוון שלא שייך לטעמים? אז בוא נתחיל מהנקודה הפשוטה. אם הטעם שאתה עסוק, מה, אתה לא יכול להגיד קריאת שמע למיטה, זה יפריע לך. אבל אם הוריד את הדבר הזה, אז מה הבעיה שתגיד המויצי? מה אם תברך? כאילו, זה גם לא תצליח. זאת שאלה. זה נראה שם של מזיימן כאילו אומר, כשאתה הולך לישון, אתה חיבית את כפתור הפעילות שלך. כשאתה אוכל, כשאתה עושה המויצי, אתה... מה אמרת?
אם אתה מצליח לישון, אז כנראה... אם,
כן. הערה טובה, כן, אבל... אבל אתה גם כבודו של מת, כאילו אני אגיד ככה, אם, כמו שאתה אומר, אם אתה יכול ללכת לישון, זה לא פגיעה במת, אם אתה גם לפני כן אומר, צחצח שיניים, אז זה אומר קריאת שמע. רב עובדיה, מעניין, אני גם חשבתי על זה לבד, אבל רב עובדיה רוצה לקשור את זה פחות לשאלה של האם זה סותר את הטעמים של פטור המצוות של אונן, שזה משהו שלמה זלמן כתב. רב עובדיה רוצה לתלות את זה בטבעו של קריאת שמע על המיטה, כמשהו מיוחד. הוא מעלה שם שני דברים, אחד הוא מעלה כי זה שמירה. אנשים אומרים קריאת שמע למיטה כשמירה, זה לא סתם מצווה רגילה, זה נועד להגן עליהם, ומי יותר מאדם שמת לא מת, אולי הוא מפחד להירדם, אני לא יודע, אבל הוא צריך שמירה. הוא רוצה לקשור את זה לביא בשם האחרונים, שגם נשים חייבות בקריאת שמע למיטה, יודעים שני נימוקים, נימוק אחד כשמירה, והנימוק השני, על פי אבודרם, שלמה אישה פטורה מצוות עשה שהזמן גרמה? אז אבודרם אומר, כי היא מוטלת עליו, עליה עבודות הבית. כשהולכים לישון, לא מוטל עליך. אז הוא אומר, כשאתה הולך לישון, לא מוטל עליך, מה? לקבור את המת. שזה די דומה למה שאמרנו קודם. אבל הנימוק של שמירה, אולי זה שונה, אבל אפשר לחוש, בין ביטרי הדברים, שבשלב מזמן מה בעצם קצת שאל את עצמו. בנסיבות שלנו, אני אחדד עוד, בתקופת חז"ל, השערה שלי היא שקברו יותר מהר. ויאללה, שלא היה אמצעי קירור. אז על מה אנחנו דברים, כלומר, כשאתה אומר, מתום מוטל עליך, אם אתה תתחיל עכשיו לקיים מצוות, זה ידחה את הקבורה. זה באמת בעיה. כלומר, זה נשמע קוטי, זה נשמע משהו שמובן. באמת, צריך כמה שיותר מהר לקבור אותו. עכשיו, יש באמת הרבה דברים לעשות. ללכת ולחפור את הקבר וכו' וכו' וכו'. אז אמרו, אל תקיים מצוות. אם נניח שזאת הסיבה, כן? אבל היום, אני צריך לישון, מחר, חברה קדיש, המתח הזה הוא פחות קיים. אני חושב שזה קצת קיים. אפשר לשמוע את שם זמן פה, תשמעו עוד כמה ספקות שיש לו. האם אונן חיה בצדקה? מה דעתכם? אתם יודעים שבלוויות, בבני ברק, יש הרבה קבצנים שמבקשים כסף. אז מה עם האונן? אם אנחנו צריך לתת לו? מה לאתכם? ג'ולי, מה אתה אומר? למה לא?
כי אתה באמת תראו את זה. אם אתה את
אז בוא אני אעשה לך את החיים קשים. בסדר? בצדקה, הרי האונן פטור מצוות עשה, אבל הוא ודאי אסור בלווים. לכן למשל מופיע בהרבה אחרונים שהוא חייב איתו לידיים. כי אסור לאכול בלי נטילת ידיים. היי, תשאלו אותי... אז למה הוא אוכל בלי לברך המועצי? הרי אסור לאכול בלי ברכה. אז בשלם זלמן יש לו תשובה מאוד יפה, גם במלכת שלמה, שם הוא אומר שיסוד החובה שבקות עניינית זה חובה לברך, ויות וחיברו אותך לברך, לכן אסור עליך לאכול. אבל אם אתה לא חייב לברך, מותר לאכול בלי ברכה. ככה הוא מסביר, אפשר להעריך בזה הרבה, אבל יש לנו הרבה מה להתקדם, ויותר מדי ביטולים. אבל בצדקה יש גם עשה וגם לאו. זה נכון. חומק, כותב שלם זלמן, נסתפקתי עם אונן חייב בצדקה לעניים, דאף אגב שיש גם לאו דלא תאמץ ולא תקפוץ, ובל ישוב דח נחלם. מכל מקום שומר אבדה, הרי פטור מריפת על העניה, אבל פה הוא שואל שאלה מאוד פשוט, אז אחורה אונן יהיה חייב, ובכל זאת הוא פטור, למה? שומר אבדה, אומרים, העוסק במצווה פטור מן המצווה. מה עם הלאו? עוסק במצווה יכול לעבור לאווים? אז למה שומר עבודה קיבל פטור מלשלם אני? אז הוא אומר אותו צורת חשיבה שאמרתי קודם בשמו על אכילה ללא ברכה. הוא אומר ככה, היכי דלקה בעשה של נתון תיתן, פקע גם עליו. כבר מי שחייב בעשה, התורה הזהירה, אוי ואבוי, שאתה לא תקיים את העשה הזה, אבל אם אתה פטור מעשה, ומאלה אתה גם פטור מעליו, ולכן מה הוא נוטה לומר? שאולי גם אונן פטור מזה, הוא לא אומר את זה כדבר מוכרע. שמו עוד ספק אחד שלו, האם מותר לו אונן ללבוש תלית קטן? אסור לקיים מצוות. מצד שני, מה זה תלית קטן?
בגד.
חלק, מותר לו להתלבש. אז אונם אצלנו זה בגד שלובשים אותו רק בשביל המצווה, אז. אבל תראו, הוא מתלבט. יש לדון אם אונן מותר ללבוש הבוגד התלית קטן. זה כמעט מי שרגיל מקפיד במצווה ציצית, שזה מאוד מומלץ. טוב, שכחתי שזה בוגרים פה. לנוער, כל פעם שאני יכול לדבר על הציצית, אני אומר על הלבוש ציצית, בסדר? אז זה חלק אינטגרלי מהלבוש שלך, כן? בואו נדבר על כיפה. איך מישהו שרגיל ללכת עם כיפה ירגיש ללכת ברחוב בלי כיפה? לא נעים, כן? אז הוא אומר ככה, כיוון שאם לא יתקיים למצווה, יש לחוש למה שכתוב המשנה ברורה, דין אינו מכוון למצווה, הבלי כעובר עבירה, ודינו כלובש בגד שדל. אז הוא מציע פטנט אחד, תלבש את הלד קטן ותחשוב שאתה לא רוצה לקיים את המצווה. הוא אומר, זה לא טוב, למה זה לא טוב? ולכאורה, מה צריך להגיד? אל תלבש את זה, כן? אבל הוא אומר, זה לא טוב, למה זה לא טוב? כי אז אולי אתה עכשיו הולך עם בגד בלי ציצית, כן? אך יותר נראה שכיוון שכך דרכו ללבוש תמיד אותו מלבוש חשיב רק כעושה מצווה במחשבה דלת בכלל פגיעה בכבוד המת. בסופו של דבר מה הוא אומר? ואינם כל יום לובש, תלבש את זה. אז הוא מתיר, כן? אבל אני מסכם, העיקרון שראינו פה שמתו מותר לפניו, העיקרון די ברור. היישומים במציאות שלנו בעיקר התחילו להסתבך. אני אומר, במקרה הפשוט הנורמטיבי אין בעיה. בסדר? אוקיי. בבקשה, כן.
מצוי אינו מותר, כאילו דוגמה של האסיר שנתת. כן. אז הוא אין לו מה לעשות, עכשיו אין לו כלום או שהוא כבר מתחיל להביא לו?
לא, אז זה התוספות מבדילים, ונתייאשו לקוברו, שעד האבילות מתחילה, לבין מצב שכרגע אין לך מה לעשות, ואתה עדיין מחכה לקבורה. ואז היות ואתה עדיין מחכה לקבורה, אז מצד אחד זה לא מתו מותר לפניו, כי אין לך מה לעשות, אבל זה גם לא נחשב כנתיישו לקוברו, ולכן האבילות גם לא מתחילה, הוא פשוט מחכה עד שאו שיקברו אותו, או שהוא יתייאש, כן? ככה מפורש בתוספות, בסדר? אוקיי.
לא, וזה הדין עם זה הרעיון עם הטיסה, שאלו שנשארים, בשבילם נגמר.
כן, אבל זה, מבחינתם זה מסרו לכתפים, זה לא נתיישו לקוברו, זה משהו אחר. בסדר?
לא, אז
האבילות מתחילה מיד, אבל לא... האבילות מתחילה מיד, כי מבחינתם הם סיימו את חלק הקבורה, וזה שהם... הוא נחשב כקבור, לא שהוא נחשב כנתיישו מלקוברו. בסדר? אוקיי.
מה זה כתפים?
כתפים זה אם היית מסע לנקות בצבא, היית יודע, קחו את המת, על הכתף. הכוונה שאתה נותן לחברה קדישה. הם יכולים גם לסחוב ככה, זה גם בסדר. אוקיי, אז עד כאן הסוגיה שמתו מותר לפניו, אני מקווה שהיסודות ברורים, שהבנו את בעיקר, תפנימו טוב את ההבדל בין המושג אונן לבין המושג מתו מותר לפניו, ומפה אנחנו עוברים למסכת מועד קטן, ומתחילים בלימוד של סוגיה אחת בדף י"ד עד ט"ז, היה לכם הרבה זמן להכין, עשיתם את זה? ואחרי שנסיים אותה, בעזרת השם נעבור לדף י"ט, משם נלמד לפי הסדר. לא. משהו על הסוגיה. אני באמת שואל, האם אני צריך להניח שאתם מכירים אותה או שהיא חדשה לכם? חדשה. אוקיי. הייתם עושים לעצמכם, אתם נהנים יותר מהשיעורים, הייתם יודעים מה כתוב, אבל אני אסביר. הסוגיה הזאת, אני אומר כמה מילים קודם כל על המבנה שלה, ועל המיקום שלה, ובעצם נשאול מה הנושא שלה. ונתחיל מהמבנה. הסוגיה כאן מביאה בפנינו 15 הלכות שנוהגים באבל, והיא פורסת אותם בפנינו בצורה הבאה. אבל כך וכך דכתיב, ועל כולם חוץ מאחד או שניים, אבל לא זוכר, מביאים את המקור לכך שאבל חייב לנהוג ככה, ואחר מכן שואלים, מנודה מהו? האם מנודה גם יהיה אותו דין? ועל חלק רב יוסף מביא ראיה מאיזה ברייתא, שכן, לא, אביי עונה לו. בחלק הגמרא מנסה לענות, לפעמים הגמרא תגיד תיקו ישר, לפעמים תביא מקור יש הקלבטריה, ואז הסוגיה עוברת לדמות נוספת שלישית, מצורה, כשאלת מצורה מהו, והיא גם מנסה לענות מול דיני אבילות. כן, זה המבנה, מי שעמד על המבנה הברור הזה, זה אחד מהראשונים, ספר שאני מאוד מאוד ממליץ, אני חושב שלא שלחתי לכם לינק ל-PDF, אבל תלמיד רבי חייה מפריז על מועד קטן, הוא אחד רבי חייה מפריז, הוא בעל תוספות במאה ה-13, אז אחד מתלמידיו, פשוט חבל על הזמן לפתוח אותו, ייקח לי זמן למצוא את זה, אבל הוא תלמיד רבי חייה מפריז, כותב את זה במפורש בכלל את הסוגיה, זה המבנה שלה. עכשיו במובן הזה, כשמסתכלים בסוגיה, היא לכאורה לא מלמדת כלום על אבלות, במובן שהגמרא, כל דיני אבלות ברורים לה לגמרי. היא מציגה, הייתי אומר ככה, הטמפלייט, התבנית של הסוגיה, יושבת על אבלות, ומולה היא רוצה ללמוד דמויות אחרות, כן? אם אני אשאל על הדמויות האחרות, מי בעצם היא מאוד רוצה ללמוד, אז אפשר לשים לב בנקודה מאוד פשוטה. רב יוסף מופיע רק יד מנודה. רבי יוסף הוא המורה המרכזי בסוגיה, והוא גם המורה הכי קדום בסוגיה. הוא המורה דור שלישי. הוא דן רק בדיני מנודה. פשוטם של דברים, שרבי יוסף מול אבלות רצה ללמוד את דיני מנודה. והדבר הזה גם בולט מתוך המיקום. מה עושה הסוגיה הזאת במועד קטן, דף י' ד' את זה? אז כאן צריכים לראות ש... המשנה הראשונה של פרק שלישי, שנמצאת ב-י' ג' עמוד ב', שמתארת אנשים שמגלחים במועד, אז אחד מהדמויות הוא מנודה שהתירו לו חכמים. וכאן יש חטיבה שלמה, גם הסוגיה הבאה בדף ת' זין ממשיכה לדון בדיני מנודה. פשוטם של דברים שהמיקום של הסוגיה וההתמקדות של רב יוסף במנודה, היא באה לברר את הדינים המורפלים של מנודה. אני אוסיף שרוב הראשונים חושבים שכל תופעת הנידוי היא דרבנן, ואין לנו מקורות מאוד ברורים. בספרות התנאים כמעט ואין בירור של מעמדו ההלכתי של מנודה. אז יש סוגיה שמבררת את הדינה. ואם אני צריך להגדיר לעצמי מהו הנושא של הסוגיה, הייתי אומר שאליבא דרבי יוסף, הנושא של הסוגיה הוא לברר את מנודה. הוא לא דן באבילות. עכשיו, וזה אני אוסיף רק על הצלע השלישית, שהוא מצורע, שרבי יוסף כנראה בכלל לא דן בו. לא, ככל הנראה, אין לנו שום סימן בסוגיה שזה עניין אותו. מצורע, אפשר לראות שרבה והבאיה התייחסו אליו, ורוב ההתייחסויות למצורע זה ידי סתם התלמוד. הוא, מבחינת העריכה המוגמרת של הסוגיה, הוא נראה כשלישי, כאילו המשני יותר. קודם דנים, אבל יודעים את כל הדינים, אחרי זה אנחנו שואלים על מנודה, ואחרי שואלים על מצורה. האמת שהדינים של מצורה הרבה יותר ברורים מדיני מנודה. זאת האמת. כשאתה קורא את הסוגיה, אתה אומר, אבל, מה עם מנודה, מה עם מצורה? עכשיו, מי שקרא את הסוגיה, הוא נקרא את זה ביחד, כל הזה, מנודה מה, מצורה מה, זה כאילו נראה שהמצורה הוא אפילו, הוא בא אחרי המנודה. אבל האמת היא שדיני המצורה הם ברובם הגדול ברורים מאוד, שכן יש פסוקים מפורשים בתורה שאומרים מה עם דיני המצורה. מפורשים, הולכים לויקרא י' ג' י' ד' סליחה, כתוב המצורה לא משהו מסובך מדי, בסדר? כן, חמישה חומשי תורה שכוח, תודה, כן? אז תשמעו גם את הדמיון עד כמה זה דומה לדיני אבל. זה הפסוק אומר, ואני מקריא, זה ביוד ג', כן? לא ביוד ד', ביוד ג'. אז הפסוק אומר, והצרוע, הנה, והצרוע, זה פסוק ממה, והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פירומים, וראשו יהיה פרוע. איזה פסוק כמה זה מזכיר לכם? ראשיכם לא תפרעו, בגדיכם לא תפרומו, ועל שפם יעתה, ותמא תמא יקרא, כל ימי אשר הנגע בו יטמע, תמאו, בדד יש מחוץ למחנה מושבו. עד שאתה שואל מה עם דיני המצורע, יש פה פסוקים מפורשים. ובאמת, בסוגיה יש כמה מקומות שהם נראים לגמרי כמלאכותיים לחלוטין. פה למשל הגמרא שואלת על מצורע, מה הוא בעטיפת הראש? תשמע ועל שפה מייתם. צטטים את הפסוק. באמת מישהו שאל, היה לו ספק כזה? או נאמר את זה בצורה הבאה. שתי מסקנות אני מאיר פה. ראשונה, שאם הייתי צריך לבוא ולהשוות את שלושת הדמויות האלה, מי יותר דומה לאבל? מצורע. ניגע בזה מיד, בסדר? או נאמר את זה עוד פעם, מי באמת לא יודעים מי הוא? המנודה, וזה הוא מחזיר כמובן לאותה נקודה, והיא שהנושא הסוגיה הזאת הוא סוגיית נידוי. במילים אחרות, הייתי אמור לא ללמוד אותה איתכם. אני לומד אבלות, לא לומד נידוי עכשיו, כן? לא יודע אם אני אסביר למה אני לומד אותה, כן? לכאורה, כן? בכל זאת, מה צריך לשאול? מה תרם לעורך, או על מה ולמה העורך בחר לצרף גם את מצורע לסיפור? כי נלמד את הסוגיה, נראה דבר מאוד פשוט. אותם דברים שמפורשים בפסוק ומשותפים לאבל ומצורע, אז מה התשמע יגלה באופן באמת מפתיע? שמצורע הוא כמו אבל. ודברים שאין בפסוק, יהיה לנו ברוב המקרים תיקו. לא כל כך נדע. בסדר. עכשיו, במובן הזה, השאלה מתעוררת, אז מה מצורע תורם לדיון? כאילו, מה ניסו לברר? עכשיו, מה שאני רוצה להציע, וזה קצת גם ייקח אותי להסביר למה זו סוגיה שתלמד אותנו הרבה על אבילות, לא קצת, הרבה, כן? למה כדאי לפתוח את הלימוד? זה שמעבר לרצון לברר את דיני מנודה, שהוא ודאי הנושא המרכזי שהטריד את רב יוסף, הסוגיה המוגמרת הארוכה, היא מתעניינת בהשוואה. היא לא רק מנסה לדעת האם מנודה חייב כך או כך, אלא היא מתעניינת בעצם ההשוואה ביניהם. והיות וכך, היות ועניינה הוא ההשוואה, ההשוואה מלמדת על כל הצלעות בתוך ההשוואה. במילים אחרות, גם האבל, אנחנו נלמד משהו על, עליו באמצעות ההשוואה שלו לדמויות האחרות. באופן מאוד פשוט. בשני אופנים. אם יש השוואה במצורע ואבל, מה נהיה חייבים להניח? שיש להם איזשהו מכנה משותף. בוא נבדוק, אם באמת מנודה דומה לאבל. אם נגלה שהוא דומה לו, מה זה הולך ללמד אותנו? שכנראה יש משהו משותף. אומרים אחרות, זה ישפוך אור מסוים על אבילות. בעיקר אני אסביר מה הכיוון שאותי מסקרן. אנחנו נראה שחלק מדיני אבלות משותפים לא לאבל ולמנודה או למצורע, וחלק לא. מה זה אולי יכול בעצם לעזור לי? לקחת את הרשימה הארוכה של דיני אבל ובעצם להבין שהם לא עשויים מאור אחד. אני יכול לפלח את הרשימה. יש פה קבוצות, יש פה קטגוריות. אולי תופעת האבל מורכבת מ חוויות שונות, או מדינים שונים, אם זה מעדיפים את השפה הזאת, כן? וחלק מנוגי האבל קשורים בדין הזה, וחלק מדיני האבל קשורים בדין הזה. מה ייתן לי את היכולת להבחין ביניהם? הבדיקה למי יש או למי אין. עכשיו, האמת היא גם שהסוגיה הזאת, במידה מסוימת, היא גם קצת מתאה על אבל. קודם אמרתי שהיא מתאה קצת על מצורע, גם על אבל. שכן, היא כאמור, היא כאילו פורסת בפנינו שבאבל הכל ברור. כי דכתיב זה הולך, מי דקה אמר לי, מיד נראה מאיפה יודעים את כל הדינים. נבדוק תוך כדי הלימוד. באמת כל כך ברור מהפסוקים האלה דיני אבל? כולם כל כך פשוטים, כן? ולסוגיה כן, מה הסוגיה רוצה לומר? שהכל פשוט. כאילו הסוגיה הזאת, היא אומרת גם משהו על אבלות, אני נוטה לכלול אותה בתוך מה שהיום מדברים הרבה במחקר התלמוד, כי מעין סוגיית פתיחה לאבלות. אני רוצה להסביר קצת מה זה סוגיית פתיחה. אני לא אפרוס בגלל הזמן את כל העירייה בתחום הזה, אבל כן אני אגיד שבלא מעט מקומות בשס, יש לנו בפתיחת נושאים או מסכתות, סוגיות שהן ארוכות, יש להם מאפיינים משותפים שמבדילים בינם לבין סוגיות אחרות. כן, זה מתחיל מסוגיית קידושין, שכבר רב שריר הגאון הצביע על מקורה שונה משאר המסכת מתחילה בג' עמוד ב', כן? המוראית. אבל זה לא רק זה, אלא גם יש לה כמה מאפיינים. אחת, איזה סוג שאלות היא שואלת? שאלות לשוניות כאלה. למה שלושה ולא שלוש. למה נקנית ולא מקדש? למה דרכים ולא דברים? כן? עכשיו, בעקבות זאת, במחקר שמו לב גם לעוד נקודה שרב שרר לא הדגיש אותה, וגם שהיא סוגיה סתמית, סתמאית, כלומר אין שם מוראים, ורק הזה באו והסתכלו על עוד סוגיות פתיחה, והציעו שיש עוד סוגיות כאלה, עד כדי ההיגד שכל הסוגיות הפתיחה בשס הן סתמאיות, או זה כבר מוגזם, אבל כן יש להם אוריינטציה קצת שונה. אני אביא לך שתי דוגמאות, הסוגיה הראשונה של פסחים, היא מאוד מזכירה חלקים מסוימים של סוגיית קידושין. גם סתמאית, היא גם שואלת שאלה עם מה זה אור, שבינינו היא יודעת את התשובה כל הזמן, נכון? או, כל מי שלמד את תחילת פסחים יודע שאור, שכל הרעיון של הגמרא, פשוט בלשון התורה, אור זה בוקר, ובלשון החכמים, אור זה, אור לי זה לילה. כן, היא יודעת את זה, כן? כלומר, היא מתעסקת כאילו בשאלות ש... קשה אפילו לומר שהשאלה מאוד קשה, כן? אני אומר לכם דוגמה נוספת, בתחילת בבא קמא, מישהו זוכר? עד ג' עמוד ב', סוגיה סתמאית ששואלת תולדותיהן כיוצא בהן, או לאו כיוצא בהן וכו', כן? עכשיו כאן אני רוצה להביא בפניכם הצעה של הרב יהודה ברנדס, שכתב איזה מאמר, לדעתי מאוד חשוב, מקראת בבת דידקטית, איך ללמד סוגיות פתיחה, הוא כאדם שכמה שנים ניהל תיכון, שם לב שאם לא מבדילים או לא לומדים אותם אחרת מסוגיות אחרות, שיוצא נזק לתלמיד, כי התלמיד מתרגל שזה סדר היום של הגמרא. אבל האמת היא זה לא סדר היום הרגיל של הגמרא. שבעוד ולונים מאוד לאט, כן? אז הוא נתקע עם זה. והוא מציע שסוגיות פתיחה, בוא ניקח את המאפיינים שתיארתי, להסביר את מקומם. אני אטיב להסביר את זה אם יש פה מישהו שלמד בישיבת הר עציון וזוכר את ההבדל בין שיעור פתיחה לשיעור כללי רגיל. זוכר משהו כזה? בוא נסביר את הבעיה של שיעור כללי בישיבה כמו הר עציון. יש לה בעיה יותר קשה משיעורות אחרות. נסביר מה. זה ההתנגשות האפשרית בין ראש הישיבה שיגיד את כל החידושים על הסוגיה בשיעור הכללי לבין הרמים. עכשיו בוולוז'ין, שהיה רק שיעורים כלליים, לא הייתה בעיה כזאת, כי לא היו רמים. היה ראש ישיבה, וסגן ראש ישיבה, זה מלמד ראשון עד שלישי, זה מלמד שלישי עד שישי. כן, עבדו ביום שישי. אוקיי. עכשיו בואו נראה מה קורה בישיבה, נגיד כמו באותניאל, אין שום בעיה עם זה, אתם יודעים למה? כי ההנחה היא שכולם אומרים דברים אחרים בשיעורים. אז אומרים בשיעור כללי, בואו נדבר על מה שכולם למדו כל השבוע. אז יש צעקות, וכולם עומדים על הרגליים, ותתוכו פעם לראות, זה מעניין, בסדר? אבל מה קורה בישיבה כמו הר עציון? ההנחה היא שהרוב הרמים לומדים באותה שיטה, אז כולם יגידו אותו דבר. אז מה קורה בשיעור כללי בדרך כלל? בוחרים נושא צדדי בדף, לא להפריע לרמים. אז אם יש איזה תוספות על טהרות, איזה גשמק, נכון, אפשר לדבר שעתיים וחצי על טהרות, מחפשים בדרך כלל מה שנקרא מבדיקת חמץ, חורים וסדקים. חוץ משיעור פתיחה. מה קורה בשיעור פתיחה? זה השיעור הכללי הראשון של הזמן, שבו מה בעצם ראש ישיבה עושה? עומד בראש גייסותיו, כן? בראש התלמידים, והיות והוא כבר למד פעם את המסכת, לפחות פעם. אבא שלי יש לו מסכתות שהוא לימד 6-7 פעמים, כאילו שתבינו. אז אני כבר 3 פעמים, כאילו חלקים גדולים, שלומדים בישיבות. אז מה שהוא עושה זה, היות והוא יודע את המסכת, יש לו הבנה או תפיסה מסוימת של קריאת כיוון שהוא רוצה לתת להם. זה, יש לו מבט על התחום, שאומנם הוא לא יענה על הכל בשעתיים. אבל הוא כן, בתחילת הדברים, מה הוא יעשה? הוא ירצה דווקא להגיד יסודות כמה שיותר. הוא ירצה כמה שיותר לפרוס יריעה, לתת קריאת כיוון, כדי שהלומד מתחילת הדרך לא יהיה נבוך לגמרי, שיהיה לו איזה כיוון מסוים. עכשיו נחזור לרב ברנדס. ברנדס אומר, בסוגיות פתיחה, הסתמאיות, זה עוד פעם, הם כבר יודעים את המסכת. והמטרה היא בתחילת המסכת, היא לצייד אותנו במידע צידה לדרך, כשהעיקר בסוגיות האלה זה לא השאלות, זה לא באמת סדר היום, אלא העיקר הוא המידע שמנופק דרך התשובות. זה הדבר המרכזי, שלמה הם שואלים שאלות כאלו? כי אין שיעור כללי בלי קושיות ותירוצים. ככה זה נראה. אבא שלי דרך אגב יודע להגיד שיעור בלי קושיות. הוא הראש הישיבה היחיד שאני מכיר שעושה את זה. אין קושיות. הקושיה היא מה המושג. זה הקושיה. אבל הסבא שלי תמיד היה לו קושיות בשיעורים. ככה השיעור מעניין גם. קושיות, אתם רוצים. אז הקושיות של הסבוראים זה למה כתוב דרכים, אבל העיקר הוא המידע. באמת, מסתכלים על הסוגיות, קחו את דבא קמא. תולדותיהן כיוצא בהם, עליו כיוצא בהם. מה בעצם הגמרא אומרת אחרי שני דפים? כולם תולדותיהן כיוצא בהם. כולם. חוץ מאחד, מי מצאו? צרורות. אבל על הדרך, מה האדם יודע עד דף ג', מה הוא יודע? את כל אבות הנזיקין, הוא אמרו לי, סיפרו לו מה זה בור, ומה זה שור, ומה זה קר, הכל סיפרו לו, כן? תחילת קידושין, הוא פחות טוב מבבא קמא, אבל הוא יודע שאחד מעקרונות העל של קידושין זה שהאיש קונה את האישה, הוא יודע שאין האישה מתקדשת, הוא יודע, טוב, הוא יודע עד דף ג', הוא כבר יודע דברים שהם יסודות של המסכת. עכשיו, במובנים רבים, אם אנחנו נלך לסוגיה שלנו, אני חוזר, ברור שרב יוסף, הסוגיה שלו הייתה סוגיית נידוי, אני גם לא חושב שהוא פרס את כל העירייה של אבל. אבל האורחים של הסוגיה, מה בעצם הם בחרו בתחילת פרק שלישי, כשחלק גדול מאוד בפרק שלישי הולך לדבר על דיני אבילות, האורחים של הסוגיה בחרו לפרוס בפנינו, זו הסוגיה היחידה בכל השס, שמביאים במרוכז בתמצית את כל דיני אבילות. כל הדינים מובאים, אני מוסיף, תוספת ההשוואה מעבר למה שרב יוסף דן, שהוא בעצם מה הוא מלמד, וזה יסוד מאוד חשוב, שיש השוואה מסוימת וגם יש מה? הבחנה, כלומר הם דומים ושונים, ועוד תוספת מצורה, עוד יותר מה היא בעצם מאפשרת? דרך הסוגיה הזאת להתבונן במבט רוחבי, כולל פילוחים של כל הדינים של אבל. ולכן הסוגיה הזאת היא סוגיה, למרות שזה לא כאמור הנושא הראשוני שלה, כלומדי אבילות יש הרבה מה ללמוד אותה ודווקא לפתוח בה. אני כבר אומר, כשיעור פתיחה, חלק גדול מהדברים לא יוכלו להתברר עדיין היום. בוא נגלה שיש דינים מסוימים שהם רק באבל ולא באחרים. כנראה שהדין הזה יש בו משהו מיוחד, שהוא שונה מהדינים המשותפים. אבל לא נוכל היום עדיין לענות, גם לא נגמור את הסוגיה, בסדר, תימאלו. אבל לא נוכל לענות מה יש, עד שלא נגיע לגמרא שעוסקת בניהוג הזה, ואז נהיה יותר חכמים, כי זה רק פתיחה. ורק הדברים האלה, בואו ניגש לפתיחת הסוגיה, שם הגמרא אומרת, אבל אינו נוהג אבלותו ברגל, שנאמר, ושמחת בחגיך. איך לומדים מפה שאבל לא נוהג אבלות ברגל? מה אתה אומר, ג'ולי? תשימו לב לעוד דבר, שהמשפט הזה כתוב בעברית, ואז הגמרא עוברת ללשון הסבר, זה יהודה לדמות ב', אם מישהו מחפש. סליחה שלא, אני מובן מאליו שכולם יודעים. זה יהודה לדמות ב'. שימו לב שעכשיו יש מעבר ללשון הסבר, שהוא כתוב בארמית. אי אבלו דמי קרא הוא, כלומר, אם הוא היה אבל לפני הרגל, והרגל מגיע, עתי יעשה דרבים שהוא הרגל, ודחי יעשה דיחיד את האבילות. ואבילות דהשתו, המת מת ברגל, אז מה אני רוצה? שהמוות הזה ברגל ידחה את השמחה של הרגל, לא עתי יעשה דיחיד ודחי יעשה דרבים. רק תשימו לב, גם מבזק קצר, זה פה גם תרגיל בקריאה, המעבר הזה מעברית לארמית הוא אחד מהסימנים שמקובלים במחקר התלמוד ל... מעבר בין רבדים בתוך הגמרא. כלומר, איך מבחינים בין, הרי סוגיית הגמרא שערוכה בפנינו היא, בסופו של דבר, קודם דיברתי על שיעור פתיחה, העורך הוא כמו מגיד שיעור, אבל הוא מביא חומרים שאמרו אולי בתקופות שונות, או חכמים שונים. רוב הממרות של המוראים בשעס הם בעברית, ואילו לפחות ודאי המורים הקדומים, ולשונות הארמית הן יותר לשונות השק לבטר, יותר לשונות הפירוש. אני לא רוצה לפתוח פה את כל תיבת הפנדורה שתיארו חלקים הסתמיים בשס. אני רק אומר שבשבילי כשאני לומד, ההבחנות האלה, אני לא משתמש בהן כהבחנות כרונולוגיות, אלא כהבחנות ספרותיות. והיינו, התפקיד של לשון ההסבר הוא תפקיד שונה מהתפקיד של הממרה. הוא תמיד מחוצה לו, הוא מציע לו קריאה אפשרית שלו, במובן הזה יש ממרה שאומרת ושנאמר ושמחת בחגיך, ואז יש הסבר, שההסבר בעצם מעביר את מרכז הכובד לאיזו שאלה, האם זה עשה דרבים או עשה דיחיד. כאילו הרבים מנצחים את היחיד, לא מודגש פה דווקא בתוך ההסבר הזה שום דבר שקשור למה שכתוב בשורה הקודמת, שדווקא הדגישה את מה? את השמחה. אנחנו נראה, היות ואני רוצה קצת לגייץ את הסוגיה, אני לא אתעכב פה על כל מה שנכון להגיד על זה, ואני כבר אומר, נראה ראשונים וגם אחרונים, אבל בשיעור הבא בלי נדר, שהוא אחרי חנוכה, בסדר, בשבוע הבא חופש. מצטער על כל הביטולים, אין לי, לא מוזמן לחתונה בטבת, בסדר, שבט, לא הוציאו את ההזמנות. לא, אני מוזמן לחתונה, אבל לא ביום שלישי, בסדר? אז אני רק אומר, עוד חלק מהראשונים והאחרונים, הם יותר ידגישו את נושא שמחה מול צער, הם לא ידברו על רבים ויחיד, אבל אפשר לראות בתוך הגמרא כבר תחושה שיש פה, האם זה הסבר אחד, האם האחד מסביר את השני, או בסופו של דבר, הם לא מדברים לגמרי בכל אחד. אחד אומר, ושמחת בחגיך, והשני אומר, רבים ויחיד, בלי להדגיש בכלל שזה שמחה מול צער. בכל מקרה, זה דבר פשוט, ואני אומר, בלי נדר, נחזור לזה, בסדר? ונדבר על למה באמת אבל לא יכול לנהוג אבל אותו ברגל. מה יש? שיהיה עצוב בבית, מה זה מפריע לנו, בסדר? נדבר על זה. שאלת הגמרא, מנודה מהו שינהוג נידויו ברגל. אמר רב יוסף, ותשימו לב כל פעם, איפה רב יוסף נמצא? רב יוסף נמצא כשיש לו, כבר אני אגיד את הסוד, כשיש לו ראיה. סתם להגיד טקו זה לא בשבילו. כי הוא לא מנסה להשלים את הטבלה. רב יוסף בודק את דיני מנודה, וכשיש ראיות, מה הראיה שלו? תשמע. ואני, דיני נפשות, ודיני מכות, ודיני ממונות, הכוונה כמובן מתי? במועד. עכשיו אומר רב יוסף, אין דין אור כזה, בית דין דן, דיון אקדמי. כשבית דין דן, אז מה יש לו לפסיקה שלו? שיניים. והיא לא צאה את דין הרי מה הדין, פה אתה רואה את המעבר לארמית, פה נגמר הרי הברייתא, מפה מתחיל רב... מתחילה הגמרא, או לא יודעים מי, משמתין עליה, אין דבר כזה דיין שדן ואין לו יכולת כפייה, אחרת זה סתם. אז מה אני רואה? שיש יכולת ברגל מה לעשות? לנדות. אז אומרת הגמרא, ואיסל כדאי תח, אינו נוהג נידויו ברגל, משומת ואת עם עיקר, ראתי רגל דחי לה, אשתה משמתין עליה ענק, כמו כל מי שהיה מנודה לפני הרגל, אוטומטית התירו לו את זה, אז מה, אז אפשר לשמת ברגל? זה כאילו, זה אף פעם לא, זה לא תופס, זה כאילו לא חל. כנראה, מה דעת רב יוסף? שימו לב, שמנודה נוהג נידויו ברגל, או בוא נגיד לעצמנו עכשיו, לא כרב יוסף שמתעניין בהלכות נידוי, אלא כי מתעניינים בהלכות אבלות, כנראה שמנודה ואבל הם דמויות שהם מאוד שונים אחד מהשני. נכון? על השורה הראשונה של הסוגיה, הם מאוד שונים. לכן, מה הציפייה מהמשך הסוגיה? שיהיו שונים. טוב, בוא נבדוק אם זה נכון. אמר לי, אביי, ודימה ליוני בדיני, אומר אביי, אולי באמת בית דין רק יושב ועושה דיון אקדמי, בלי שיניים, ויש לו הוכחה. דילה, תימה, אחי, הרי כתוב שגם דנים דיני נפשות. דיני נפשות, דקטני, החינמי דקטלינם, מה יכול להיות שהורגים בכל המועד? והה, תראו מה הסיבה שאי אפשר. והקמים נהי משמחת יום טוב, בלשון אחרת, מי ימנע משמחת יום טוב? הדיינים, כן? דתניה, רבי עקיבא אומר, מניין לסנהדרין, בשרגו את הנפש, שאין תואמים כל אותו היום, צריכים לצום. תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם. הרי לא עולה לדעת שהדיינים יצומו בכל המועד. כלומר, הגמרא לא דנה מצד מי מסכן? הנידון, לא הנרצח, הוא לא נרצח. הוא נדון למוות על מעשיו הרעים, בסדר? זהו, לא, אף אחד לא רוצח אותו, בסדר? אבל, בכל זאת, הגמרא אומר הבא, זה לא יכול, אלא מה, אז מה הכוונה דיני דיני נפשות? אלה יוני בדיני, החינם אלה יוני בדיני, אמר לרב יוסף, לא קונה את זה. רב יוסף אומר לו, אין דבר כזה ליוני בדיני, אין דבר כזה. אמר לה, אם כן נמצאת מענה דינו, את ומצפרה ומעיני בדיני. גם פה אני לא אגיד כל פעם, אומרים, רב יוסף מדבר פה באיזה שפה? בעברית, אם קטע נמצא, האתי מצפרה זה בתור מעבר לארמית. כלומר, יכול להיות שזה הסבר עכשיו שהגמרא נותנת לדברי רב יוסף, לא רב יוסף אולי אמר את זה, מצד שני, ואולי שמתם לב, שהבעיה באיזה שפה הוא מנוסח? בארמית, כן? רגע, אז אולי כל הסימנים האלה לא נכונים, כן? עכשיו, יכול להיות שהבעיה דיבר בארמית, והוא דיבר בעברית? אני שנים הייתי מדבר עם אבא שלי באנגלית, והוא עונה לי בעברית. זה יכול להיות, כן? ואולי הכל ספרותי, לכן אני אומר, אנחנו לא, 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 זה לא קורס בחקר התלמוד, אני רק מבין, שימו לב לערבוביה, כן? עכשיו, יכול להיות שזה מורבב גם כי מדברים את שני השפות, זה יכול להיות, כן? כולם פה מכירים ינגליש? מכירים את השפה הזאת? יש מישהו שכתב ספר תחביר לי ינגליש, כי הדקדוק, ההנחה היא שיש לו דקדוק מיוחד, כן? אבל בכל אופן, אני לא רוצה לגעת בזה יותר. נכון. זה נכון, אבל הרב יוסף גם לא מאמרה, אבל זה מנוסח בעברית. אם כן נמצאת המענה דינו, זה עברית. עברית תקינה לגמרי. בכל מקרה, בואו לא ניכנס לזה יותר, יש פה סוגיה ללמוד. אתו מצפרה ומעין אי בדין אי. אפשר לפתור את זה. ואיילה ואכלו ושעתי כול יומה. לא סתם ארוחת צהריים, זה יום טוב. כול היום הם אוכלים, ואז בדיוק מתי על השפיץ, כדי לא להפסיד ארוחת צהריים. מתי הם דנים אותו למוות? ועד הרעתו בשקיעת החמה, גמרין לדיני וקטלו לי, מילים אחרות, אפשר להוציא להורג בן אדם בלי לדלג על ארוחת צהריים. כך אומר רב יוסף. בעצם, מה דעת רב יוסף? עדיין הוא מתעקש על מה? שברגל נוהגים את הנידוי. זה היה בטבלה שלי, זה... תיקנתי את זה. בפעם הראשונה כתבתי בטעות, לא סיכמתי נכון, ובפעם השנייה זה טעות. רב יוסף סובר, רב יוסף נחלק ברגל במנודל לבין אבט. אומר אביי, תשמע, אולי לפני כן, מילה אחת על אביי. שמתם לב שאביי אומר, ודילמה ליוני בדיני? אז במהלך הלימוד הסוגיה אנחנו נראה שהמילה שמשמשת את אביי לאורך רוב הסוגיה, כשהוא מדבר עם רב יוסף, זה המילה ודילמה. זה מאוד מאוד יבלוט בהמשך. שהבעיה יגיד ודילמה עם הצעה מסוימת, פעם הוא אומר אותו לכולה, פעם הוא אומר אותו לחומרה. אומרת הגמרה, תחליט! אז אומרת הגמרה, הוא לא ידע. מה היה מילה ודילמה? אולי, אין ראיה. בוא, אני רוצה קצת להמחיש את הדבר הזה. יש איזה השלכות מאוד חשובות להבין מה עמדת הבעיה. לרב יוסף יש עמדה. הבעיה כשהוא אומר ודילמה, הוא לא יודע. סך הכל מה הוא עושה? הוא בודק האם הראיה הייתה ניצחת או לא. יש דיון גדול בראשונים על בכמה מקומות, אבל דוגמה מאוד טובה לזה, על הביטוי ולימה כסבא רבי פלוני. קוראים לי דבר כזה בכמה מסוגיות? לימה, ואז הגמרא אומרת לא. הרבה מאוד ראשונים קראו את הלא, הכוונה, הוא לא סובר את זה. תוספות ריד אומר בקידושין מדף ה, דבר דעתי פשוט, הוא אומר, כשאומרים עליה מה כסבר לא, הכוונה אי אפשר להוכיח שהוא סובר את זה. אז מה הוא סובר? אנחנו לא יודעים, מפה אין ראיה מה הוא סובר. כלומר, גם הוא קורא את זה כסוג של מה? אולי, האם? אז התשובה היא לא. ואז, כלומר, לא תמיד אני יודע, אני אחזור ואני אומר, שהבעיה פה משמש בשיעור לא כאחד בהכרח ששם סימני קריאה, כמו אחד שמציב סימני שאלה על סימני הקריאה של רב יוסף. בסדר? בכל מקרה, בואו נחזור. אמר אביי, פה הוא כן נעשה להציב סימן קריאה. תשמע, הוא מנודה שהתירו לו חכמים. זה ציטוט של המשנה בתחילת פרק שלישי. כשאביי כנראה הבין שמה הכוונה המנודה שהוא מגלח שהתירו לו חכמים, שהתירו חכמים למנודים לגלח ברגל. אמר רבא, לא קראת נכון את המשנה? מי קטני שיתירו חכמים, שיתירו לא חכמים קטני. דאזה לופייסי לבעל דיני ואת יקמי דרבנן ושאו אליה. הכוונה באדם שנידו אותו על רקע מסוים, הוא חזר בתשובה, רקע הסיבה לנידוי פקעה במועד, אז יש פה הצרה רק עליו, היות ויתירו לו את הנידוי, אבל אין מכאן ראיה שמנודי ינהג צערתו ברגל. ומה כן אני יכול לומר על הבעיה הזה מול כל הבדילמות? אביי כאן, כשרצה להביא הוכחה מהמשנה, מה אביי חשב? רבא דחה אותו, אבל מה אביי חשב? מה עמדת אביי, תרשו לי להגיד את זה, שמנודה דומה למי? לאבל. לא, שניהם לא נוהגים ברגל. בצורה, מה רבא בעצם אמר? אין ראיה. אבל מה אביי חשב? שכן. מצורה אמרו שהנהג צרעתו ברגל, אמר אביי, תשמע, והנזיר והמצורה מתאומתו לטהרתו. גם זה ציטוט מאיפה? מהמשנה שלנו, נכון? בימי תאומתו נהיג, כבר המשנה מתארת שמצורה שמסתיימים לו ימי התאומה, והוא עולה לטהרתו, ועכשיו הוא צריך לגלח ולביא קורבנות וכל. כנראה שמצורע רגיל נוהגת כל דיני הצרת, אז מה דעת הבאי על מצורע? שהוא כן נוהג ברגל. במשון אחרת, אם אני צריך לסכם את הפתיח של הסוגיה, רבי יוסף על מצורע לא דיבר אף פעם בסוגיה, אבל רבי יוסף הבדיל בין אבל לבין מנודה. הבאי ישווה אבל למנודה, אבל מפריד מצורע ממנו. רבה דחה או הביע עמדה נגד הראיה של הבאי על מנודה, ולגבי כאן הגמרא מציעה תחייה, לא מבאי כאמר נגד הבאי, לא מבאי בימי תומתו דלא נהיג, אבל לטהרתו הייתי מעלה על דעתי שהוא לא יכול. למה? נגזור שמה ישה קורבנותיו, כמש, מלן, שמה? זה הולך להסתבך פה עם דיני הרגל, כי אם הוא מסיים את תומתו והוא מביא קורבנות ברגל, הוא הולך להתבלבל עם דיני הרגל, הוא רואה שמקריבים קורבנות ברגל, הוא יקריב גם קורבנות הצרת, ומה הוא לא ידע? שקורבן יחיד לא מקריבים בחג, זה הולך לשבש את העניינים, אז אולי היה צריך לציין במפורש שמותר לו, וזה אמר רב התשמה והצרוע לרבות כהן גדול, שכהן גדול נוהג מה? דיני צרת. עכשיו אומרת הגמרא כך, והיה כהן גדול דכל השנה כרגל וכולי על מדמי, דתנן כהן גדול מקריב עונן ואינו אוכל, כלומר כמו שכהן גדול לא נוהג דיני אבל במקדש, אנחנו לא נוהגים דיני אבל ברגל, יש פה משוואה מתמטית. כהן גדול שווה ישראל ברגל, אז אם אלה מה למדתי, שאם כהן גדול שהוא לא נוהג אבלות, נוהג צרת, אז מה? אז גם ישראל ברגל שהוא לא נוהג אבלות, נוהג צרת, מסיים את הגמרא, שמע מינה. אוקיי, בואו נעבור, אנחנו עוד נחזור לכל היחידה הזאת, מבחינת הפתיחה, אבל הפתיחה היא די אומרת, אל תצפו בהכרח להשוואה, או יש פה דעות שונות, משווים, לא משווים, כלומר, אוקיי, אבל עשו בתספורת. מדקאמר לו רחמנא לבני אהרון, ראשיכם אל תפרעו, מכלל דקולי עלמא עשו. כן, וכאן המקור ראשון שהסוגיה פה תציין לדיני אבל, זה בני אהרון. כן, זה מוצג כאמור, ככה תיארתי, תמיד מוצג. הנה, יש פה ראיה ברורה, מקור ברור לדבר הזה. שאלת הגמרא, מנודים עם צורעי מין בתספורת. שפה כבר יכולתם לשאול, על מצורע נדע את התשובה, האם הוא מותר בתספורת או אסור? כתוב, והצרוע שבו הנגד, מה כתוב עליו? ראשו יהיה פרוע. לכאורה היה צריך לכתוב תא אשמה, ראשו יהיה פרוע. עכשיו משהו על מבנה הסוגיה הארוכה הזאת, שיש מקור ראיה משותפת למנודה ומצורע, אז מה עושים? שואלים עליהם? ביחד, כן? למרות שפה מבחינה עניינית היה הרבה יותר פשוט על המצורה לא לשאול בכלל ורק לשאול על המנודה, אבל הסוגיה צרפה אותם. תראו את הראיה, תשמע, מנודין הם צוראים אסורים לספר או לחבס. שימו לב למידע החשוב הזה, אוקיי? מפורש גם תספורת הם אסורים וגם כביסה. מה זה אומר לי עכשיו? שתספורת וכביסה באופן ודאי הם סוג של קבוצה. ננסה לברר, האם גם באבילות הם מהווים קבוצה? אתם יודעים? חשבו על זה. מנודה שמת, בית דין סוקלים את ארונו. רב יהודה אומר, לא שימידו עליו גל אבנים כגלו של החן, אלא בית דין שולחין ומניחין אבן גדולה על ארונו, ללמד לך שכל המתנדם עומד בנידויו, בית דין סוקלים את ארונו. אז הנה ראיה ברורה, שמנודה ומצורע אסורין בתספורת. אבל חיה בעטיפת הראש, אנחנו עוברים לפרשה שנייה, שהסוגיה מציגה אותה כמקור ברור לדיני אבל, וזה יחזקאל. מדקמה לרחמנה ליחזקאל ולא תעתה על שפם, כלומר, מה קרה? שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תישא אישה, היא תמות, שהיא תמות, אתה מה תעשה? לא תתנהג כמו שאבילים מתנהגים. למה? כדי להראות לכולם שכשיבוא החורבן, אז מה יהיה דינם? מה? הם לא יצליחו מה? להתאבל. כן, בשואה מישהו יתאבל כשמישהו מת, הוא כל כך עסוקים, כל כך תרודים, כן? אז מה אני לומד? מכל הדברים שלא פה אמר לו, אתה לא תעשה, שכנראה אבל נורמטיבי, כן עושה. הנה, אז מה הראשון? ולא תעתה על שפם, מכלל דוקולי אלמה מחייפה. כן, מה זה עטיפת הראש? זה כיסוי הפנים. כן, אני אומר, היום נפטרה רבנית קפח, זכר צדקת לברכה. בלוויה של הרב קפח, בעלה, זכר צדיק לברכה, ראיתי את כל מה שכתוב בגמרא פה, כל המנהגים נהגו אותם, מה שחלקם כבר לא נוהגים אצל עדות אשכנז, וגם אצל עדות המזרח כבר לא. אחד היה עטיפת הראש, הלכו שם אנשים כזה עם מטפחת כזאת, כיסו את הראש, כאילו, זה כאילו אתה מסתיר את עצמך. שלא, אתה כאילו מתכנס בתוך עצמך. מנודה מהו בעטיפת הראש, אמר רב יוסף. וכאן רב יוסף מביא מקור שישמש אותו במהלך הסוגיה כאן, בוא נאמר עליו כמה מילים, תשמע, והם מתעטפים ויושבים כמנודים וחבילים עד שירחמו עליהם מן השמיים. כן? לצערי אנחנו כבר בעצירת גשמים, פה יש תיאור שנתפלל שלא נגיע אליו, מה קורה את כל התעניות ולא יורד גשם, מתענים, מתפללים, החורף לא רק בכסלם, החורף מעמיק, אז אחרי שגורים את כל הזה, אז המשנה בתענית מתארת איך הם יושבים כולם בצער. כאן זה לא ציטוט מהמשנה, אלא זה ציטוט ככל הנראה מברייתא. שם, פה, שם נאמר שהם מתעטפים ויושבים כמנודים וחבילים עד שרחמו עליהם מן השמיים. המקור הזה הוא כנראה הבסיס שרב יוסף על בסיסו ערך את החלק שלו בסוגיה, והוא המקור התנאי הברור ביותר שמשווה בין מנודה לאבל. וכפי שנראה בהמשך, זה משמש את רב יוסף ליותר מפעם אחת, המקור הזה. זה מלמד אותנו, לא נספיק את זה היום, אבל פעם הבאה, ולמה ישבו ביניהם? אז קודם כל נאמר ככה, למה ישבו בין אבל ומצורע? כי הפסוקים מדברים עליהם במילים דומות, לגבי חלק מהדינים, נכון? למה, על בסיס מה בכלל עלה על דעת רב יוסף ההשוואה במנודה לאבל? על בסיס הברייתא, כמובן, מה אני צריך לשאול את עצמנו מבחינה תמטית, במה הם שווים. אבל הברייתא הזאת היא ברייתא מרכזית, כי זה, אין פסוקים במנודה. וזה המקור התנאי היסודי שאנחנו משווים ביניהם. ופה נאמר במפורש שמתעטפים, שזה עטיפת הראש, ולכן מה דעת רב יוסף? שמנודה חייב בעטיפת הראש. אמר לי אביי, הנה הדילמה של אביי חוזר, דילמה מנודה לשמיים שני דחמיר. מי אמר לך שמנודה רגיל זה ככה? בתעניות זה מנודה לשמיים. בוא נסביר מה זה מנודה לשמיים בתעניות גשמים. גשם זה סימן הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבינינו. אם יש עצירת גשמים זה מלמד, זה סוג של סתר פנים. השמיים לא מעריקים עלינו ברכה. הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו, ולכן אנחנו מנודים כלפי שמיא. אז בצד אחד, שימו לב, בא אביי, ומה אביי אומר? אז אתה לא יודע, מנודה שבית דין ידעו אותו, אם יש לו אותם דינים, כי המשנה בתענית דיברה על סוג אחר של נידוי. ומה כן אני יכול לומר גם על אביי? הרי אנחנו לומדים אבלות. שאביי מקובל עליו שיש משוואה בין אבל ומנודה, רק בין איזה מנודה לאבל? או בלשון אחרת, אביי כאן מציע תפיסה שיש משהו משותף בין מנודה לשמיים לבין אבל. יש סוג של נידוי משמיא כלפי האבל, לא קשה להסביר את זה. גם הוא חטף מכה משמיא. הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה, וזו מכה אלוקית, כן? בכל מקרה, זו דעת אביי, שנאמרת כדילמה. ממשיכה הגמרא ואומרת, מצורע מהו בעטיפת הראש, זה כבר דיברתי, זה לא אביי אמיתית. תשמע, והשפה מייתה, מחר שחייה בעטיפת הראש, שמע מינה. אוקיי, הלאה. אבל אסור להניח תפילין, ובקאמר לרחמן על יחזקאל, פערך חבוש עליך, מכלל דקולי אלמה, אסור. מנודה מהו בתפילין? תיקו. מצורה מהו בתפילין? תשמע, והצרוע לרבות כהן גדול, בגדיו יהיו פרומים, שיהיו מקוראים, וראשו יהיה פרוע, אין פריאה, אלא גידול שיער. דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר, נאמרה הוויה בראש, נאמרה הוויה בבגד. מה הוויה אמורה בבגד? דבר שחוץ מגופו. אף הוויה בראש, דבר שחוץ מגופו. עד כאן ציטוט של הברייתא. מהירה הגמרא, מה אליו התפילין? אמרה, אבא, לא, קומת מסודו, שלא ילך עם השטריימל שלו, ילך עם המקבד. מי אומר שהוא לא מניח תפילין? שכאן רק אני אעיר במאמר מוסגר. יש ראשונים שמכוח הברייתא הזאת רוצים להסביר למה קודם ששאלו האם אבל, האם נצורה, סליחה, אסור בתספורת, לא אמרו, כתוב ראשו יהיה פרוע, אני יש, הברייתא הזאת עולה שראשו יהיה פרוע, הוא לא בהכרח איסור תספורת, יכול להיות, זה מחלוקת, אין פרי על הגידול שיער, ורבי אליעזר, רבי עקיבא אומר שזה הוויה בבגד, דבר שחוץ מגופו, לכן לא הוכיחו מפה. אוקיי, אבל בכל מקרה, הגמרא כאן דנה בתפילין. אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל אסור בשאלת שלום, דקאמר לרחמנה האנקדו. האמת היא שהדברי הגמרא כאן מאוד מוקשים, והעירו על זה ראשונים, תוספות, תמיד רחיה מפריז, הרי על בסיס מה שכבר פגשנו עד עכשיו, על הלימוד מיחזקאל, היינו צריכים להסיק את המסקנה ההפוכה. אומרים מיחזקאל, שאתה, אני חוזר למקודם, פרחה חבוש עליך. כנראה שאבל רגיל, פרו לא חבוש עליו. כן, אמרו לי חזקאל, לא תעתה על שפם, כנראה אבל עותה על שפם. אז אם אמרו לי חזקאל, שקט, הענק דום, אז מה כנראה אבל רגיל עושה? הוא צועק וקולה קולות. האמת, מי שהיה בלוויה, בטח מזרחי, אתה יודע, צועקים וצעקות וקולה קולות, נכון? כבר זעקות שבר. לכאורה, לפי אותו קו חשיבה, היו צריכים להגיד, הענק דום זה לא התנהגות של אבל, זה התנהגות אנטי-אבילות. עכשיו, מה שעולה כאן, זה גם פה, וזה גם ממשיך בסוגיה עוד פעם, כשהגמרא תדבר על איסור תלמוד תורה, היא גם לומדת אותו מענק דום, זה שכנראה את הענק דום קוראים אחרת. זה ראשונים בחוסר ברירה, אומרים, מה הנחת הסוגיה? כלומר, איך הסוגיה קראה את יחזקאל? שקדוש ברוך הוא פנה אליו ואמר לו ככה, דבר ראשון, אתה תענק דום. אבל לא כי צעקות זה התנהגות, אתה תענק דום. וחוץ מזה, מה אני אומר לך? לא תעשה כל מיני דברים שהאבילים עושים, אבל מכוח הקריאה הזאת של הסוגיה, היינו צריכים בעצם לקרוע את הענק דום מהשאר, ולהגיד, שם הוא לא אמר לו התנהגות הפוכה. מה זה בעצם אומר דבר כזה, כשאני מוצא דבר כזה? שהסוגיה, את האיסורים האלה לפחות, אני לא בטוח שבכלל למדה אותם מיחזקאל, אלא יותר... ידעה אותם מראש ומסמיכה אותם על יחזקאל. כלומר, אם נגיד, לא ידעו דיני אבל, אמרו, בוא נפתח יחזקאל, שילמד אותנו. האם יש איזה רמז בפסוקים שם? אני מזמין אתכם, יש שבועיים לעשות את זה, אוקיי? לבדוק, תפתחו יחזקאל, תחבירי את הטעמים, יש סיבה לחשוב שהענק דום שונה ולא תעתי על שפם? תבדקו את זה, כן? אני אומר, אבל כשאני מגלה שוקחים טקסט וקוראים אותו בצורות כאלה, יותר מסתבר שהאיסור של שאלת שלום, צריך לחפש אותו, נגיע לשאלת שלום, בוא נבדוק איפה לא שואלים בשלום, כן? מה זה אומר לו לשאול בשלום? מה סוג הג'סטה הזאת, כן? או דברי תורה, כן? מה זה אומר להגיד לאדם, אל תלמד תורה? הילדים היו מבסוטים, לא? מה זה אומר, כן? מתי אומרים את זה? מה זה מבטא, כן? אני אומר, בחוק, אבל מה קורה? כקריאת כיוון, זה די מסתבר ש... זה לא שמיחזקאל לומדים את זה, אלא סומכים את זה, נראה את זה בעוד אחד מיד, אוקיי? ממשיכה הגמרא ואומרת ככה, מנודי מר בשאלת שלום, אמר רב יוסף, הוא חוזר לאותה ברייתא בתענית, תש מר בשאלת שלום, שבאדם לחברו, כבני אדם הנזופים, למקום, עכשיו זה כמו מוזיקה, אמר לי אביי, דין מה מנודי לשמיים, שאני דרחמים, מצורה מר בשאלת שלום, תש מר, ועל שפם יעתה, קודם דיברנו שהוא מכסה אותו, שיהיו שפתותיו מדובקות זו בזו, שיהיה כמנודה וכאבל, ואסור בשאלת שלום, שמע מינה, מפורש, שהוא אסור בשאלת שלום. ונפשות מינה למנודה, הרי הברייתא הזאת אומרת גם, שיהיה כמנודה וכאבל. עכשיו פה צריך לשים לב, שני דברים. הברייתא הזאת, היא גם משווה מנודה לאבל, אבל היא גם משווה, מצורה למנודה ואבל, שימו לב, כלומר, יש בסיס במקורות שהסוגיה מצטטת לעצם המבנה שלה. ונפשוט מינה למנודה, אומר רבך בר פינחס ששמי דרב יוסף, מי, אני כבר לא יודע איפה רב יוסף היה, אני לא יודע, מי קטני שאסור, שיהיה כמנודה וכאבל, במי להכנה איתה ואסור נאמן בשאלת שלום, בלשון אחרת, מה בעצם הוא מציע? הוא מציע משהו שהסוגיה די תלך אליו, אולי אפשר להגיד, הסוגיה הולכת אליו בעקבותיו. שאומנם יש לי מקורות שמשווים מנודה, מצורה ואבל, ועדיין משווים אותם רק באופן חלקי, לא באופן מלא. שהיא כתבה שיהיה כמנודה וכאבל, התכוונו, ועוד כל מיני דינים, הוא יהיה כמו מנודה ואבל. וכשאמרו ואסור בשאלת שלום, זה לא שזה אחד מהדברים שמהם הוא דומה למנודה ואבל. אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל אסור בדברי תורה, עמיד כמר לי רחמנה, לי חזקאל דום. טוב, זה כבר יארתי על זה. מנודה מר בדברי תורה, אמר רב יוסף, תשמע, מנודה שונה ושונים לו, נזכר ונזכרים לו, מוחרם לעומת זאת, מה כתוב? לא שונה ולא שונים לו, לא נזכר ולא נזכרים לו, אבל שונה הוא לעצמו, שלא יפסיק את לימודו, ועושה לו חנות קטנה בשביל פרנסתו, ואמר רב, זבוני מאיה בפקת דערבות, שמע מינה, מפורש, שמנודה, מותר ללמוד תורה. מצורה מה הוא מדברי תורה? תשמע, והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, מה לאלן בהמה ובירה ורטט ובזיע? מכאן אמרו הזבים המצורעים אבל אין נידות מותרים לקרות בתורה ובנמים ובכתובים ולשנות במדרש ובתלמוד, בהלכות ובהגדות ובעלי קריין אסורים שבע מן הכל. קודם כל דבר מאוד חשוב בברייתא הזאת, חוץ מהמסקנה שמצורע יכול ללמוד דברי תורה, פה אמנם זה לא מוסב על אבל, אבל כן מקבלים כיוון מסוים שכדאי כשנעסוק בכל השאלה של תלמוד תורה לשקול אותו. עד עכשיו מה הכיוון שבדקנו? אבל בגלל אבלותו, כי זה או מביע את אבלותו, או פוגע בקיום האבלות, מה הוא צריך לעשות? כל מיני ניוגי אבלות. פה נאמר בברייתא שבראתם יבדך דבר אחר. יש בני אדם שהם לא נמצאים במצב שבו אפשר ללמוד תורה, כי זה פוגע במה? בתלמוד תורה זה פוגע. או בלשון אחרת, תלמוד תורה זה לא פעילות אינטלקטואלית, זה פעילות דתית, שצריכה להידמות למעמד הר סיני, ורק אדם שיכול לכוון את עצמו למצב רוח הנכון, יכול מה לעשות? ללמוד תורה. כלומר, כמו שדיברנו, לא יודע אם אתם זוכרים, דיברנו על למה מי שמתו מוטל אף לא יקיים מצוות, קו אחד ראינו כי זה פוגע בקבורת המת, קו השני היה כי אתה לא יכול לקרוא קריאת שמע ככה. בבבלי היה בראשונים, היה יותר נראה, כי זה, אני חוזר לרמב״ם, בסדר? ואתה לא תצליח לכוון בקריאת שמע. בירושלמי היה, כי לא תקבור את המת. פה יש דבר מאוד דומה. האם הדברים האלה אסורים, כי זה פוגע באבלות, או כי זה מבע אבלות, או אם כי אי אפשר ללמוד. עכשיו, לגבי אבל, כתוב רק הענק דום. אבל לפחות עולה בסוגיה שכדאי לשקול בין היתר, שהבעיה היא תלמוד תורה. פשוט, אתה לא בנוי עכשיו בתלמוד תורה, לא בגלל שזה מבע אבלות. אתה יודע מה, שאבל שכל היום יהיה בשטייגן, בסדר? שילמד כמה שהוא רוצה. אבל לא לומדים ככה. רגע, מה הגמרא אומרת? בעל קרי הוא בן אדם שלא יכול ללמוד, אבל מצורה יכול ללמוד. וזהב יכול ללמוד. אוקיי, ממשיכה הגמרא. תשמע. סליחה. אבל אסור בתכבוסת. דכתיב, עכשיו עוברים לפרשה, עד עכשיו מה ראינו? בני אהרון. ויחזקאל. עכשיו אנחנו עוברים לפרשה השלישית שמשמשת את הגמרא כמקור לדיני אבלות, וזה האישה החכמה מתקוע, שיואב שלח אותה שתתחפש ותדמה כאילו אבלה, כדי לשכנע את דוד המלך שיפסיק את אבלותו. כן, דכתיב, וישלח יואב תקוע, ויקח אישה משה חכמה, ויאמר אליה, התאבלינה ולבשינה בגדי אבל, ואל תסוכי שמן, והיית כי אישה הזה ימים רבים מתאבלת על מת. כאן, עם כל הרצון להגיד דכתיב, האם אפשר באמת מהפסוק הזה ללמוד שהבגדים שלה לא היו מחובסים? אולי לבשי בגדי אבל זה כמו האלמנה איטלקיה, לבוש בגדים שחורים? אולי, אני לא יודע. זה לא הערה שלי, תלמיד רבי חייא מפריז מאיר את זה. אני חוזר פעם לצורת העריכה של הסוגיה. הסוגיה הזאת, אני אומר מפורש, רוצה להחליק את הבעיות. מה באמת היא רוצה ליצור רושם? שכל דיני אבלות, מה? הם ברורים, הם פסוקים, תמצא את כולם בתנך בצורה ברורה. אני חוזר לגבי הסיפור של תכבוסת. איך אני תופס אותה, כאילו? או למה זה טוב לתפוס אותה? כשהפסוק לא משכנע, ככה אני תופס אותה. ולמה זה טוב לתפוס אותה? כי גם פה, בדומה למה שאמרתי קודם על שאלת שלום וכו', אני נוטה לחשוב שהאיסור כביסה גם היה ידוע מראש. הוא לא, מהפסוק הזה אף אחד לא לומד שאסור לחבס. האיסור כביסה הוא האיסור הבולט שנמצא בעוד מקומות. הוא האיסור הכי, קודם שאלתי אתכם, יש עוד מקומות שאתם זוכים איסור כביסה. זה נימר לכם שיש, בסדר? הוא באמת חסר לו קצת פסוק, זאת האמת. חסר לו פסוק ברור, אבל... זה הפסוק שהגמרא מביאה, כן משה. אני יודע, אני תופס אותו, אני אתן לו דוח, אבל העורך של הסוגיה רצה שאני אקרא את הסוגיה הזאת כמו הסרט בני אמן. אבל אסור דכתיב, אבל אסור דקמה רחמנה, אבל אסור דכתיב, ושאני גם אגיד אמן יש מרבה. בסדר. זה התפקיד שלי, לנתח. מה? אני מסכים, אני מסכים לגמרי. אוקיי, הלאה. צריכים לסיים.
מה אתה מתרגש?
כן, בעיה, מה זה?
כמה גופי תורה תלויים בסערה ואתה מתרגש פה שזה לא מסתדר?
לא, אני לא מתרגש בכלל, אני מנסה להבין מה יש לפניי. אני רק שואל, אם יש רשות, לא למדנו שבוע, לא למד שבוע הבא, יש עוד 5-10 דקות על הסוגיה, אתם, זה בסדר? פשוט נגמור את הקריאה שלה, יש המון מה להגיד בפעם הבאה עליה, אבל אוקיי, הלאה. אבל חיה בכפייה, אבל חיה בקריאה. סליחה, עוד לא, לפניכם. מנודין עם צורעים, מים בתכבוסת, תשמע, זה כבר למדנו קודם, מנודין עם צורעים, אסורים לספר או לחבס, שמה מנה, שימו לב שהתספורת והכביסה הם פשוט שהם לשלושתם. זה הדברים היחידים, דרך אגב, לפי מסקנת הסוגיה, שהם משותפים בשלושתם. חוזר להערה שזה בא מעולם יותר רחב מדיני אבל, או זה ג'סטה מוכרת בזמנם. אוקיי, הלאה. אבל חיה בקריאה, חזרנו לבני אהרון. דקה אמר לו, רחמנה לבני אהרון, לא תפרומו. מכלל, בכול יעלמה, מחי, ומיודע מה הוא בקריאה, תיקו. מצורה מהו בקריאה, כבר ירנו גם על המבנה הזה, תשמע גם, כתובה שוט בפסוקים של מצורה, בגלל, יהיו פרומים, שיהיו מקוראים, שמה מינה. אוקיי, הלאה. מנודי מהו בנילת הסנדל, אמר רב יוסף, חזרנו אליו, תשמע כשאמרו אסור בנילת הסנדל, זו ברייתא ש... תפיית המיטה, דילקתי? נכון, בסדר, אוקיי, צודק, דילקתי על הרבה. אבל חייב בכפיית המיטה, תודה. כן, דתני בר כפרה, דמות דיוקטין נתתי מהם ונותם הפכתי, עקפו מיטותיהן עליה. שימו לב שזה עד עכשיו הראשון שלא מובא פסוק. הראשון. מה זה כבר אומר? וזה קריאת כיוון ללימוד. אולי כפיית המיטה הוא ניהוג אבלות מיוחד. שונה, יוצא דופן. צריך עוד לברר מה זה בדיוק כפיית המיטה. למה היא בטלה מן העולם? זה קשור בין היתר בשינוי כנראה בתעשיית המיטות, שפשוט אי אפשר לכפות אותה. כתבו על זה מאמרים, צילמו מיטות מימי הביניים, חיברו בין שיטות הראשונים לבין המיטות שהיו, אז כאילו זה נושא מעניין. היום כאילו הביטוי שנותנים לזה הוא שמחסים את המרות בבית האבל. אבל זה בא ממקום, אני אומר את זה בצורה הבאה, תסתרבו לרגע כיסוי המרות. זה לא ניהוג של האבל. זה לא שהאבל מפגין את צערות, אבל אותו, כי הוא עכשיו לא מתגלח, הוא הולך עם קרע בבגד וכו'. זה לא משהו בו, זה משהו בבית, במרחב שהוא נמצא בו. זה שונה כבר במבט ראשון משאר דיני אבלות. אוקיי? לכן גם לא צריך להתפלא, מה כבר המשיכה? מנודי עם צורה, מים בכפיית המיטה? כן, כל. אי אפשר לדעת. אף מקור גם לא עלה על דעתו. בוא נאמר ככה, גם כדאי לשים לב שהברייתא בתענית, על מה היא חשבה באופן ברור לדמות, זה ברור שזה בסוג של ניוגים שמבטאים משהו לגבי האדם. כפיית המיטה הוא כנראה סיפור אחר. כן, אבל אסור בעשיית מלאכה דכתיב, עכשיו עוברים לפרשייה רביעית בתנך שלומדים מן דיני אבל. והפכתי חגיכם לאבל, מה חג אסור במלאכה אף, אבל אסור במלאכה. מנודי מה הוא בעשיית מלאכה? תשמע, אומר רב יוסף, סליחה, תשמע, כשאמרו אסור בעשיית מלאכה, לא אמרו אלא ביום, אבל בלילה מותר, גם זה לא קשה להסביר. פה הוא מדבר על התעניות שיש בהם איסור מלאכה. למה אסור רק ביום ולא בלילה? זה פשוט מאוד. יש לנו איסורי מלאכה של מקרא קודש, שזה קדושת הזמן שכולל גם לילה, ואיסורי המלאכה בתענית זה לא קשור לקדושת הזמן ולא קשור למקרא קודש. זה בא ממקום מאוד פשוט. צריך לבטל ממלאכה כדי שיתעסקו באספה הציבורית, בהתכנסות ברחובה של עיר. אז בלילה, זוכרים את הרב שלמה זלמן, קראת שמה למיטה תגיד? אותו דבר. בלילה לא מתעסקים באספות ציבוריות, אז זה לא מפריע לאף אחד אם תעבוד. אין איסור מלאכה. אוקיי, הלאה. וכן אתה מוצא במנודה ואבל, מה אליו הכולו? לא, השערה. ובנים אחרות, וכן, מה אני מוצא במנודה ובאבל? לא שדיני איסורי מלאכה הוא גם במנודה וגם באבל, אלא וכן אתה מוצא עוד דינים שיש, שגם יש אותם במנודה ובאבל. אז זה לא דווקא הדין הזה. תשמע, מנודה שונה ושונים לו, נזכר ונזכרים, זה ברייתא שכבר הוזכרה קודם. לכן יש כמה ראשונים ששואלים, כבר ידעת אותם, אז למה? אז למה מה? אני אגיד לכם מה לדעתי התשובה. העורך רצה מאוד להביא כמה שיותר מקורות, שמה כתוב בהם, תנאים, מה כתוב בהם? מנודה ואבל, מנודה ואבל. רוצה כמה שיותר להראות שזה מוצק, ההשוואה ביניהם. בכל מקרה, שמע מינה, מצורע מהו בעשיית מלאכה? תיקו. אבל אסור ברחיצה, דכתיב, חזרנו לאישה החכמה, מתקוע. ואל תעשו חי שמן, הוא חיצה בכלל שיחה, מנודה מהו ברשיחה? אומר רב יוסף, תשמע. כשאמרו אסור ברחיצה, לא אמרו אלא כל גופו, אבל פניו ידיו רגליו מותר, זה לא השעה להסביר, אבל בקצרה, חז"ל הכירו כמה סוגי רחיצה. פניו ידיו רגליו זה שאדם הוא בעצם, זה האזורים החשופים בגוף, שהם יותר מתלכלכים גם מטבע הדברים, במיוחד אצלם, לא יודע כמה נעליים, לא עליהם את כל המגפיים האוסטרליות, כן? אבל אנשים, זה מתלכלך, זה רחצה מובהקת של הסרת לכלוך ותו לא. לעומת זאת, כל גופו, זה כבר נכנס לגדר של תענוג, זה וכולי, וכשאמרו אסור ברחיצה, לא אמרו אלא כל גופו, אבל פניו ודר וגלם מותר, וכן אתה מוצא במנודה ובאבל, מה אליו הכולו? לא השארה. מצורע אמרו ברחיצה, תקו. אבל אסור בירת הסנדל, מדקמה לרחמנה יחזקאל ונעלך תשים ברגליך, מכלל דוכולי על מה אסור. שואלת הגמרא, מנודה, מהו בנעילת הסנדל? אומר רב יוסף, תשמע. כשאמרו אסור בנעילת הסנדל, לא אמרו אלא בעיר, אבל בדרך מותר. זה גם ברור למה. אדם ללכת בדרך ללא נעליים, זה לא אפשרי. הכיצד יצא לדרך, נועל, נכנס לעיר, חולץ, וכן אתה מוצא במודה ובאבל. מה אליו? הכולו? לא השארה. מצורע מהו בנעילת הסנדל? תיקו. אבל אסור בתשמיש המיטה, דכתיב, עכשיו יש מקור חמישי. וינחם דוד את בת שבע, אשתו ויבוא אליה, מכלל במיקר האסור. נו ג'ולי, אפשר לדבר מפה שמיקר האסור בצורה פשוטה? גם לא, צודק. אני יודע מה הוא בתשמיש המיטה, אומר רבי יוסף תשמע. עכשיו פה יש מקור חשוב, ופה הדילמה של הבעיה מתהפך. כל אותם שנים שהוא ישראל במדבר, מנודים היו ושימשו מיטותיהן. אומר להבעיה, ודילמה מנודה לשמיים שני. דקיל. אולי להם היה מותר, כי הם נודה לשמיים, הנודה שלנו, פתאום הוא איפך מסתבר של רבי יוסף. ועד הגמרא, כי לא אמרת דחמיר לפני כן, אומרת הגמרא, סיפוקי מספקה להזיל, הכה כמה תחילי זיל, הכה כמה תחילי. ובלשון אחרת, אביה, אין לו עמדה ברורה, אלא מה אביה פשוט אומר לרבי יוסף, ראיותיך אינן ראיות, אבל אני לא יודע מה אביה חושב. מצורע, מר, בתשמיש המיטה, תשמע דתניה, וישב מחוץ לאוהלו, שיהיה כמנודה וכאבל, ואסור בתשמיש המיטה, ואין אוהלו אלא אשתו, שנאמר, לך אמור למשוב עליכם לאוהליכם, שמע מינה. ונפשוט נמי לי מנודה, שהיה כתוב שיהיה כמנודה וכאבל, אבל עבוד הברידה פנחס ושמיד רב יויסן, מי קטני שאסור, שיהיה כמנודה וכאבל, במי להכנה איתה, ואסור נמי תשמיש המיטה. אבל אינו משלח קורבנותיו, אינו לאחרון, דתניה, רבי שמעון אומר, שלמים בזמן שהוא שלם, ולא בזמן שהוא עונה. ופה שימו לב, המקור הזה, שלמים בזמן שהוא שלם, ולא בזמן שהוא עונן, הוא בעיקר מודגש, לא שזה ביטוי של אבילות, כמו שזה, זה לא הדרך להביא קורבן. שלמים בזמן שהוא שלם. כלומר, את שלמים אפשר להביא כשאדם שלם, שהוא עונן, ונראה פגיעה בשלמים. אני מציין שכשלמדנו את הפסוקים של אהרון, שהגמרה יכלה להביא אותם אולי. מה למדנו שם אצל אהרון? שם דבר על חילת קודשים. מה אהרון אמר על חילת קודשים? אם אני אוכל קודשים, מה? זה פגיעה באבילות. הן קראת אותי היום כאלה, הייתה בעיני השם, הייתה בעיני השם, ולא כי הקודשים נבח מסכנים לא יאכלו אותם כמו שצריך, אלא הייתה בעיני השם שנראה לכולם שאני אדיש שמתו הבנים שלי. אבל כאן, אני חורה, השפה של הסוגיה הוא אחר. מנודה מהו שישלח קורבנותיו, אומר רב יוסף.
עונן ואבל אותו דבר פה?
מה?
כתוב עונן.
שאלה טובה, זה חוזר לכל מה שדנו כבר, אם אבל ואונן דומים או שונים. בכל מקרה, מנודי אמר שישלח קורבנותיו, אמר רבי יוסף תשמע, כל אותם שנים שהוא ישראל במדבר, מנודים היו ושלחו קורבנותיהם, אמר להבאי, ודים המנודי לשמיים שני, דקיל, קיל, אמרת חמיר, סיפוקי, מספקלי ומתחילי. מצורה, מהו שישלח את קורבנותיו, תשמע. תתניה, ואחרי תורתו, אחרי פרישתו מן המת, שבעת ימים, יספרו לו, אלו שבעת ימי ספרו. וביום בוא אל הקודש, אל החצר הפנימית, לשרת בקודש, יקריב חטאתו. זו עשירית העיפה שלו, דברי רבי יהודה, רבי שמעון אומר, בוא יקריב, בזמן שראוי לביאה, ראוי להקרבה, בזמן שאינו ראוי לביאה, אינו ראוי להקרבה, סוף דבר, מצורע לא משלח קורבנותיו. סוף דבר, אם אנחנו נסכם את מה שעולה כאן, בעצם עקבנו פה אחרי סוגיה, שמציגה את דיני אבל כדברים פשוטים וברורים, מולם היא משווה דיני מנודי ומצורע. מה שעולה בקריאה הראשונית של הסוגיה, וזו המשימה לפעם הבאה, זה שרב יוסף די משווה בין מנודי לבין אבל. אביי לעומת זאת מפקפק בדבר הזה מאוד. השניים היחידים שאביי לא נגע בהם היו תספורת וחיבוס, וזה גם נראה מסקנת הסתמה של הגמרא. לעומת זאת מצורע, מה גילינו? שבלא מעט דינים הוא דומה לאבל, אבל שימו לב, הוא לא דומה לאבל באותם דברים שרב יוסף חשב להשוות מנודה. והסיבה פשוטה, כי לכאורה מדובר על שלושה עולמות שונים. מצד שני, עצם ההשוואה ביניהם, ראינו שיש לה על מה להישען, או במילים אחרות, שמשווים משהו ולא השוואה מלאה, זה מהווה כלי מצוין לחידוד של משמעות התופעה. אז מה שאנחנו נעשה בפעם הבאה, ננסה להבין מה יסוד ההשוואה, מה טיבה. אם לאור זה אפשר ללמוד משהו על, כאמור, פילוח של דיני האבלות, כולל אני אשתדל לכלול בשיעור גם עוד טכניקות של פילוח דיני האבלות. הרמב"ן פילח בצורה אחרת. יש עוד דרך, עוד כמה דרכים להציע לפלח. עכשיו, בגלל השעה המאוחרת, מבטרים על חנוכה, אומרים משהו קצרצר, קצרצר, קצרצר. שאין לכם כוח, אה? תלכו לישון, אה? רק משהו מאוד קצר, משהו שהשנה ככה שמתי לב אל הפעם ראשונה, לא יודע למה. וזה, דיברנו פה הרבה על חנוכה לפני שנתיים. מישהו זוכר? שמענו במי מדליקין, חרשנו את כל הסוגיות של חנוכה. יריתי את כל התחמושת. ובכל זאת, הנה יש משהו. דיברנו אז הרבה איך הגמרא לומדת את חנוכה מול נר שבת ונר המקדש, ואיך הרמב״ם לעומת זאת שם את חנוכה מול פורים. ככה דיברנו. וגם ציתי אז להסביר מה משמעות הדבר וכו'. באמת כשמעיינים ברמב״ם רואים נקודה קצת שונה. הרמב״ם אומנם שם אותם יחד, הוא לא קורא לגוף ההלכות הלכות פורים וחנוכה. איך הוא קורא לזה? הלכות מגילה וחנוכה. עכשיו, זה לא רק שהכותרת שונה, אלא זה גם ניכר בגוף ההלכות. כלומר, אם אדם מפתח רמב״ם הלכות מגילה, אז מה הוא מגלה? שפרק א' כולו עוסק בדיני קריאת המגילה. פרק ב' עד הלכה ב' עוסק בדיני קריאת המגילה. בסוף יש כזה 3-4 הלכות שהוא מדבר על משלוח מנות, על סעודת פורים וכו'. כלומר, הלכות מגילה, הן באמת הלכות מגילה. שדרך אגב, זה ככה גם במשנה. מסכת מגילה לא מתארת בכלל את פורים, מתארת קריאת המגילה. אני גם אוסיף שאפשר לקרוא מגילה לפי המשנה הראשונה במסכת מגילה, לאו דווקא בפורים. ומעט זאת, הלכות חנוכה, זה ממש הלכות חנוכה. הוא פותח בתחילת הלכה א' בפרק ג', הוא פותח בסיפור הנס, אחרי זה הוא עובר לחטיבה של ימי שמחה והלל, הלל, ואז בפרק ד' הוא מספר לך נר חנוכה. כלומר, באמת יש פער בין החטיבות מבחינת המוקד שלהם. הלכות חנוכה מתארות את חנוכה כמכלול, שהדלקת הנר הוא אחד מדיניו, אולם דין גדול, יש לו פרק שלם. לעומת זאת, הלכות מגילה בעצם מתארות את מגילה ולא את פורים. זה כמובן אומר קצת דורשני, כאילו, מה עומד בשורש ה... ההבדל הזה, היות ומאוחר, ואנחנו, גם אני לא יודע את התשובה לגמרי, אבל בכל זאת אני רק אגיד שהרמב״ם פה בעצם אומר לנו שאולי המוקד של חנוכה הוא לא רק הנר. מה בעצם המוקד של חנוכה? זה כן דיברנו אז בשיעורים. דיברנו קודם לפני רגע על איסור מלאכה. כלומר, השאלה היא מה זה יום שהוא לא מקרא קודש? באיזה תוכן ממלאים אותו? לפחות הברייתא בגילת תענית שעובד בבבלי, היא מדברת על כך שקבעו בהודעה והלל. או במילים אחרות, הגדרת הרמב"ם היא שחנוכה הוא יום של הלל, זה התוכן שלו. עכשיו, איך מהללים? אז כאן אנחנו בעצם עולים על פער בין חנוכה ופורים. אולי הוא המפתח של הסיפור הזה. בפורים המגילה מדברת למילים. הוא מספר משהו. למה הרמב"ם לא מביא את סיפור הנס? כי המגילה תספר. הרמב"ם נוקט לעמדה שקריאתה זו הלילה. כי יש הלל בפורים גם לדעת הרמב"ם. בחנוכה הנרות הם מלמים. מאיפה מגיע לומר הנרות הללו? זה בא מסכת סופרים. אבל למה ראו לנכון להגיד את זה? כי מה זה הנרות האלה? הרבה מאוד מהלכות, במיוחד בתקופתם, שבכלל כל התורה הייתה נרות, מה הם נועדו? להראות שזה לא תורה בגלל שחושך, זו תורה מיוחדת, כן? ואני אומר, אולי גם האלמות של הנרות נתנה מקום יותר מרכזי, שצריך את הדיבור האנושי, צריך את ההלל. בכל מקרה, ברור שלכולנו הנרות נורא מרכזיים, נורא מיוחדים, בכלל נר היום הוא משהו מיוחד, אבל אולי כדאי להזכיר את החשיבות שמילאו היום כולו בתוכן של שמחה והלל, לילה טוב.